כשהיית בכיתה ה', חברה שלך משתפת אותך שיש לה מחשבות אובדניות. קצת קשוח לילדה בכיתה ה', לא?
קשוח מאוד. אני יכולה להגיד שעד רגע זה אפילו לא ידעתי שיש דבר כזה. זה לא נחשפתי לזה לעולם.
מה, להתאבד?
להתאבד. ממש להגיד, אני רוצה לסיים את החיים.
איך זה משפיע עלייך?
ברגע הזה אני יכולה לקרוא לזה רגע מכונן בחיים שלי, כי שם התחלתי לעסוק בחיוותים של המוח, באיך אנחנו חושבים, בכמה מחשבה מייצרת מציאות בחיים שלנו, והתחלתי לחקור, למדל, להבין, לקרוא.
בכיתה ה'?
כן, כן. בכיתה ה' כבר התחלתי להתעניין בכל העולמות האלו. קראתי את הספר הראשון שלי, מי יבכה כשתמות אי שם.
רובין שרמן נדמה לי, לא?
נכון. וממש התחלתי לנסות להבין מה קורה כשמתים, למה אנחנו חושבים על זה כפחד, מה גורם לנו לרצות בכלל לסיים.
כיתה ה', אני מזכיר, כיתה ה'.
כיתה ה', כן, זה אחד הדברים הכי מטורפים שכזה שינו לי את המוח ברגע, ואני זוכרת אותו עד היום.
וואו. ואיך את חושבת שהסיטואציה הזאת היא באמת, תדעת, הובילה למי שאת היום?
אני חושבת שזה עיצב אותי בגיל מאוד מאוד צעיר, לנסות, כל כך רציתי להיות שם עבורה, כל כך רציתי לעזור, לא הצלחתי לעמוד מנגד ולהסתכל בלי, כאילו, לא היו לי יכולות, אני לא ידעתי מה עושים, והיה אסור לי לשתף, כי ממש ממש אסרה עליי, לא את ההורים שלה, ותחשוב, מה זה ילדה בכיתה ה', הרי גדלתי אצל ההורים שלה, כאילו, כל ארוחת צהריים וביחד וצחוקים ו... ופתאום לשמוע את כל מה שהיא חובה, שינה אותי ברמת העניין שלי, ברמת התשוקה שלי לחיים, ללעזור לבן אדם אחר. מאז נקראתי ועד היום אין הפסיכולוגית של החבורה. זה משהו שעיצב אותי ממש, הוא חלק ממי שאני.
היא בסדר היום?
כן, יותר מבסדר.
טוב, אז יאללה, אז אנחנו הולכים להתחיל לצלול קצת למסע החיים הזה.
יאללה.
מיד אחרי זה.
הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, iTunes, Spotify, Google Podcast ואחרות.
ברוכה הבאה, רותם גולן.
יו, איזה כיף להיות כאן.
אהלן.
אני ממש שמחה להיות כאן ועושים שינוי. אני יכולה להגיד שאתה לא יודע את זה, נראה לי, אירן, אבל אנחנו באמת, תכף נדבר על why now ומי אני, אבל אני מתעניינת במה שאתה עושה, קוראת את מה שאתה עושה, שמעת את הפודקאסט, עושים שינוי. אני ממש שמחה ומתרגשת להיות פה.
זה כיף. אז ברוכה הבאה, ורותם היא מאמנת מנטלית לבני ובנות דור ה-Y. מרצה להתפתחות אישית במנחת הפודקאסט why now, שעוסק בהתפתחות אישית וכלכלית לבני דור ה-Y. שנדבר גם עליהם עוד מעט, מעניין ככה, אבל שאלה שאני, בטח אם את שומעת את מכירה, שאלה שאני אוהב להתחיל איתה, אז מי זו רותם?
אני מתה על השאלה הזאת. זו שאלה שברעיונות עבודה אנשים מסתכלים ואומרים, אז ספר לי על עצמך, וזו שאלה שכולם שונאים כי אין לה גבולות.
נכון.
אין לה תעשה א' ב' ג', אלא פשוט דבר. אז באמת רותם זו מישהי שמאוד אוהבת לעזור לאדם אחר, זה טבוע בי מגיל מאוד מאוד צעיר. אני מאוד אוהבת את כל העולם הזה של מודעות, חשיבה, מאיפה אנחנו פועלים, קורבן או יוצר, הישרדות. אני ממש מתעניינת בתחומים האלו. מי אני באופן כללי, אני לא חושבת שבכך הטייטלים מגדירים אותי, כי הטייטלים שלנו מתחלפים כל שנייה.
משתנים כל הזמן.
בדיוק, אז אני מאמנת מנטלית, ואני מרצה, ואני מנהלת אירועים, ואני בעלת פודקאסט, ואני בזוגיות, ויש לי כלבה, ואני גרה בהרצליה, ויש המון 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 טייטלים גיאוגרפיים, פיזיים, נפשיים, מנטליים. אבל הדבר שאני הכי, טייטל נקרא לו, שאני הכי גאה בו ועובדת בשבילו יום יום, זה ממש להיות מרצה בנושא התפתחות אישית. אני רואה שאני מקרבת אל האנשים שמתעניינים בתחום הזה, אני בזכותם גדלה כי אני מחויבת להם ללמוד עוד, אז אני מתה על זה וזה פשוט מגדיל אותי.
ממסבר ככה, התחלנו בכיתה ה', אבל קחי אותנו ככה לכמה נקודות יותר משמעותיות של שינויים במסע החיים שלך. מה הנקודות המהותיות האלה שעברת?
אוקיי, אז אני לא יודעת אם אמא ואבא שלי יאזינו לפודקאסט, כי לא בטוח שהם חזקים בפודקאסטים, אבל רגע מכונן אחרי מה שחוויתי בכיתה ה' שממש עיצב לי את התודעה, זה היה הגירושים של ההורים. עכשיו לא סתם גם שמעתי כמה פרקים שיוצא לך לדבר עם, על גירושים שלך, של אנשים שמגיעים להתראיין. אני לא חושבת שזה סתם קורה, אצל הרבה אנשים זה רגע מכונן בין אם הם התגרשו ובין אם הוריהם, משום שזו פעם ראשונה שמעין היציבות המאוד מאוד ברורה של תא משפחתי, מעט מתעררת.
מוטלת בספק.
כן. אפילו לא מעט מתעררת.
לגמרי מתעררת.
כן.
יותר מתעררת מזה אין לדעתי.
ממש, בדיוק ככה. וזה היה רגע...
באיזה גיל אגב זה היה? באיזה גיל את היית?
אני הייתי... זה היה תהליך שהתחיל באזור גיל 16, שבגיל 16 ההורים שלי מעין נפרדו, אך חיו באותו הבית. צריך להבין, הבית שלנו... באתי להגיד דאז, אבל הוא היום אותו בית. בעצם זה לא בית גדול עכשיו עם שתי קומות, אז אתה רואה את כאילו... אמא כזה יותר בחדר שינה, ואבא יותר בסלון, וסיטואציה כזאת של שנה, שנתיים, שהן מעט כזה מוזרות, אחרי, אגב, לאחר 25 שנות נישואים, שזה מן הסתם, יש לי עדיין את הוויז'ן שלהם יותר ביחד מלחוד, וזה רגע מכונן, כי זו פעם ראשונה שמשתפים אותי, ממש ממש, במה קורה בתוך המערכת יחסים, משתפים אותי באתגרים, משתפים אותי בתסכול, משתפים אותי בפעם ראשונה שאני מרגישה שההורים שלי מרשים לעצמם להישען עליי. ולא מזמן הייתה לי שיחה עם אמא שלי על זה, שהיא שאלה אותי, תגידי, את מצטערת על זה? על כאילו על איך שגדלת, על זה ששיתפתי אותך מאוד, על זה שהרשיתי לעצמי לבכות, או זה. אמרתי, אמא, תקשיבי, את עשית אותי מי שאני היום. את גרמת לי, וכאילו גרמת לי לגדול, גרמת לי להתעצב באופן כזה, שהצלחתי להנהיג בגיל מאוד צעיר, הצלחתי להיות משענת להורים שבגיל צעיר, אתה אומר, זה לא יכול להיות שאני משענת עבורם ולא הם עבורי. כאילו לראשונה נחשפתי למה זה כתפיים רחבות ונהניתי מזה. הרגשתי תחושת סיפוק מאוד גדולה ותחושת משמעות מאוד גדולה, ואז התחלתי לחקור מה גורם לי משמעות, ולימים באמת נהייתי מ"פ בצבא, וחמש שנות צבא ממקית, באמת, אבל חייך, באמת, שם לכם פי מ"פ.
רגע, טוב, תחזור את זה, אני רושם לחזור לנקודה הזאת.
לחזור למ"פ בצבא. לא, כי זה ממש, זה להנהיג, זה לשים משקל על הכתפיים, זה לשאת באחריות לטובה ולרעה, ואלו דברים שמאוד אהבתי ועיצבו אותי, וגם אמרתי, אמא, על מה נדברת? כאילו, אני יושבת פה, והגעתי להישגים שהגעתי בזכותך. אז זה רגע ש... זה לא רגע, זה תהליך ש...
אז מה היה שם שהשפיע או שעיצב את מי שאת היום בפרידה של ההורים?
אני חושבת שסמכו עליי. עצם העובדה שהמבוגר האחראי סמך עליי, בין אם זה אמא ובין אם זה אבא בלשתף אותי, בין אם זה גם היום, בהיבטים כלכליים, בקבלת החלטות, השאלה אם להתגרש או לא להתגרש, זו...
אבל זה לא אחריות גדולה מדי בשביל ילדה, כאילו? כאילו אני אעשה לזה את הצד השני של זה.
אז דנתי קצת עם אמא שלי בנושא, וזו שאלה. אני לא, לי זה לא נראה, כי אני גדלתי זו סיטואציית חיי הרבה מאוד שנים, זה לא היה יום, יומיים או שנה. כן. זה היה תהליך מאוד ארוך, שאני הרגשתי שהתבגרתי לתוכו, והייתי מאוד בוגרת בגיל מאוד צעיר, בלי כל קשר, לא משנה, עסק שהתרסק, זה אגב גם רגע מכונן, עסק של אבא שהתרסק, ואיך זה השפיע על הבית, כמובן שזה השפיע, וכאילו איזשהו דיכאון בבית, וקצור, יוצאים לעבודה. כל מיני דברים, עבדתי מגיל מאוד צעיר, מגיל 14-15, לא חס וחלילה, כי לא היה אוכל או קורת גג, אלא כאילו היה מובן שכאילו אתה רוצה, ואתה רוצה שיהיה לך רישיון, אתה רוצה שיהיה לך זה, אתה תעבוד בשביל זה. שזה גם, זו גם דרך שאני מאוד גאה בה שגדלתי, והרגע המכונן זה באמת ש... נהייתי אחראית בגיל מאוד צעיר, וזה השפיע על, אמרתי לך, לעיצוב התודעה שלי, להנהיג, ללסת, בין אם זה אתגר של מישהו אחר, ובין אם זה לסייע איפה שאני יכולה. גיליתי שאני יכולה מאוד מהר להבין סיטואציה, מאוד מהר להיכנס לנעלי מי שמולי.
אני יכולה לגמרי להבין את המשמעות של להיות אחראי, את יודעת, לקבל לעצמך אחריות ולהיות אדם אחראי מגיל כזה. את מדברת, ומה של, יודעת, ברמה האישית שלי, מה שאני נזכר, זה שהייתי בן 10 בערך, וזו הייתה התקופה שאנשים התחילו לטוס לחול, כאילו, לא יודע אם את מכירה, את צעירה ממני, אבל אז כאילו זה היה, פתאום אפשר לטוס לחול, וההורים שלי היינו טסים ככה כל שנה לאיזה חודש. ואני הצעיר בין שלושה אחים, אוקיי? ביני לבין הגדול זה 13 שנה הבדל, וביני לבין האמצעי זה 9 שנים.
זאת אומרת, זה הרבה
שנים. זה הרבה שנים, כן. וכשהם היו נוסעים, אז מי שהיה אחראי על הבית, זה הייתי אני. כאילו, שמו עליי את האחריות, כי האחים שלי היו ברדקיסטים. אז כאילו, אתם מבינים.
שזה מפתיע, כי אתה לא הגדול.
לא, זה ילד בן 10, צריך להיות אחראי על האח שלו בן 23, ועל האח שלו בן 19.
איך זה הגיוני?
לא הגיוני, נכון? ויצא לי לתהות על הדבר הזה, אם זה עשה לי טוב או לא, כי מצד אחד כן, אתה לוקח את עצמך אחריות בגיל מאוד צעיר, מצד שני, אתה מאבד את הילד, לפחות בחוויה שלי, אני כן יכול היום בפרספקטיבה לראות שזה מה שקרה.
איך אתה מסביר את זה? אבל סתם מעניין אותי, כאילו, איך, כי אתה החלטת לקחת על
עצמך? לא, לא, ממש לא, ממש לא. זה ממש משהו שהגיע מהם, כי אני הייתי הילד הטוב. קניתי התיקון, ככה זה המונח שהשתמשו בו, תוך ששמעתי בבית, כאילו, אחרי שסבלנו כל כך הרבה עם האחים שלך, אתה התיקון, היום אגב זה השתנה, כאילו אני היום המורד, האחים שלי הם המסודרים.
כי אתה לא בהיידק
וזה. כן, אני היום המורד, והאחים שלי זה המיוסדים, המיושבים, זה כאילו אני הפוך היום, כאילו אני כנראה שמהמקום הזה של כל כך שהייתי בסדר, אז...
עכשיו אתה פורץ,
אני הפורץ, והיום אני כן פורק כל עול, אבל... אבל אז זה היה כזה, אבל זה גורם לי לחשוב באמת, האם באמת לילד, זאת אומרת, צריך להגיד מאוחר יותר, אבל האם באמת האחריות הזאת שאנחנו מקבלים מהמבוגרים, האם באמת, כאילו, יש בזה יתרונות, אבל כאילו, האם אנחנו לא מאבדים משהו מהילדות, מהתמימות, מהמקום הזה, מהרגע המאוד קצר בחיים, שאנחנו יכולים להיות רגע נטולי אחריות, כאילו.
זה נכון. אנחנו יכולים, אני חושבת שזה... כן עזר לי לאט לאט יותר להתחבר למי שאני, והיום דווקא אני מרשה לעצמי להיות יותר ילדותית, או להשתתות, דברים שלא הרשיתי לעצמי הרבה מאוד שנים. לא בכך בגלל הבית, אלא בגלל התפקידים כבר שלקחתי לעצמי מתוקף כך, בצבא, בזה. אז דווקא היום, בשנה, שנתיים האחרונות, אני יותר מרשה לעצמי להשתתות, לעשות טעויות, לקחת על עצמי יותר לדבר על עצמי. אז אני לא חושבת שזה, אתה יודע מה, אולי...
לא, כל אחד יש לו בסוף את המסע חיים שלו, מי יודע, כן, וכנראה לא היינו כאן אם לא היינו שם קודם, כן?
נכון.
אבל אני מאוד מתחבר גם לעניין הזה של היום שאת מאפשרת, אני כאילו, אני צוחק על זה.
הנה, היום אתה פורק כל עול, פורץ את כל גבולות הבית והמסגרת.
אני מרגיש שאני חזרתי בדברים מסוימים לגיל 16, אז כאילו... אנחנו צוחקים על זה כל הזמן. אוקיי. אז הגירושים הייתה תחנה מאוד משמעותית במסע.
תחנה מאוד משמעותית במסע, אין ספק.
ועכשיו אני אחזור למפאית בצבא. מפאית של מה? איפה תספרי?
הייתי מקית במגל. מי שמכיר מגל היה מערך גיבוי לחימה, הורידו את המרכאות, ועכשיו זה מגל שקוצר. הייתי מקית, המשכתי לתפקיד ממם, סמך מפא וממפא, חוויות אדירות, אתגרים אדירים. היו שיאים, עליות וירידות בכללי בכל הקריירה הצבאית. אני קוראת לזה קריירה, כי זה כמעט 5 שנים בצבא. וזו לגמרי קריירה צבאית שמבחינתי, גם כן ניצבה מאוד מאוד את דמותי. אני לא יכולה להגיד שנכנסתי X ויצאתי Y, כמו שהרבה אנשים אומרים, שהם נכנסו לצבא בצורה מסוימת ויצאו בצורה אחרת. זה לא הכיוון. אני כן חושבת שנכנסתי X ויצאתי X פי 10. ממש, ברמת, עוד פעם, האחריות, ברמת המסוגלות, ברמת הבניית תוכן. קראתי לזה מעין פסיכולוגיה וניהול. מעין אתה פסיכולוג של הצוות שלך, ניהלתי, אתה יודע, זה 30. כן. היום, לנהל בגיל 22, 180 טירונים, 30 אנשי סגל או 120 טירונים, זה מטורף, זה מפלצת. היום אני לא רואה הרבה אנשים, אתה יודע.
מה הדבר הכי, נגיד, משמעותי אולי שנשאר איתך מהחוויה הזאת? מה שהשפיע עלייך מהחוויה הזאת?
נראה לי שני דברים מרכזיים. בפלוגה שלי, לקראת השחרור שלי, חווינו, אני לא צריך לקרוא לזה, אני אקרא לזה בשמו, דום לב של מק, שהמפקד אצלי בפלוגה, איש מדהים, והפלוגה שלי באותו רגע, כאילו הצוות, אני קוראת לזה הצוות שלי, כי אנחנו היינו משפחה ממש, גם היום אנחנו עוד מתכתבים ומדי פעם כזה מדברים אחד עם השנייה, אבל הרמת הלכידות והמשפחתיות והערכים שאני הרגשתי שהיה לי חשוב להכניס לפלוגה במשך שנה ו4, נראה לי שנה ו2 עד אותה תקופה, פשוט פרצו בצורה, הגיע לאין שיעור, כאילו, לא דמיינתי שכך נתמודד ברגע הקשה הזה, וזה היה מדהים. הלכידות, כל התחושת ביחד הזו, הביקורים שהיינו עושים, איך שחילקנו את עצמנו באופן כזה שגם לא ויתרנו על לפתוח פלוגות עם טירונים וגם ידענו להיות שם עבורו. כל הסיטואציה הייתה מדהימה מבחינתי ולקחתי משם, זה גם היה רגע מאוד מכונן בשירות, על מה זה לכידות משפחתית. זה מבחינתי היה תא משפחתי לכל דבר ועניין. ונתתי את הלב שלי שם, עד היום. כל אחד מהם יודע שכשהוא יצטרך אותי, אני נעמד אדום, כאילו אין דבר כזה. אז שני דברים, האחד זה באמת הלכידות המשפחתית, על כמה שייכות לקבוצה אמיתית, נותן לנו משמעות, סיפוק, מוטיבציה, זה מעריך ימים.
איך, בסופו של דבר, את יודעת, היית מאוד צעירה אז, כן? ילדה יחסית.
נכון, נכון.
אולי בוגרת לגילה, אבל עדיין ילדה, כאילו איך, את יודעת, זה אחריות והתמודדות לא פשוטה עם סיטואציות כאלה.
זה התמודדות לא פשוטה, אני יכולה להגיד שזו אחת מיני רבות. היה לי טירונים שחתכו את עצמם, ואחד שתלה את עצמו בשירותים, והיו הרבה דברים שלכאורה זה נשמע, שאני מדברת על זה בכלילות, זה לא היה קל בכלל, זה, כאילו הבאתי גם קבנים לצוות, לסגל, איך מתמודדים עם בריאות הנפש וכולי, היו המון מקרים, מישהו שרץ פתאום לקו יורים, כי הוא לא רוצה יותר להיות בין החיים, קיצור, הרבה דברים חוויתי בכמה שנים האלו, צריך להגיד את האמת, אבל אני חושבת שיותר מהכל, זה פשוט גרם לי להבין שיש המון צדדים למטבע אחד. יכול להיות שאני רואה את הסיטואציה X וכולנו נמצאים באותה סיטואציה, נכון? אני, הסגל, הטירונים, וכל אחד יש לו אמת פנימית אחרת לגמרי, וכל אחד חווה ויש לו פרשנות אחרת לגמרי לסיטואציה. וזה נתן לי להבין מכל כך הרבה פרספקטיבות, מה אנשים חווים, איך אנשים מתנהגים, איך אפשר להנהיג קבוצה של אנשים שהם כל כך שונים, איך בכלל מתייחסים לאירוע כל כך מורכב, וזה, כמו שאמרתי, זה ביגר אותי מאוד ואפשר לי, אני חושבת להיות גם המאמנת שאני היום, זה אפשר לי לצאת מנקודות קשות, זה אפשר לי להוציא אנשים מנקודות קשות ולחוות משבר אמיתי, ולראות איך צומחים ממנו, נכנסתי לתוך משפחות שלא האמנתי שאני אכנס אליהם, של עריקים ושל אנשים שאתה ממש נכנס לתוך הבתים שלהם ואתה רואה את הדרך שהם גדלו, לימד אותי המון על הודיה, על תודה.
זה נותן פרספקטיבה, לא?
זה מטורף. כאילו, אם עד אותה תקופה אתה אומר, אמא שלי ככה, ואבא שלי ככה, ואחים שלי ככה, ולא הצלחתי בו מבחן, וזה לא התפקיד שרציתי לעשות בצבא, ואתה שומע את כל הדברים האלה, פתאום זה מכניס לפרופורציות, אתה כאילו אומר, וואו, איזה מזל שאני נולדתי למשפחה שנולדתי אליה, אני מעריכה כל אחד מבני המשפחה שלי, אני חושבת ש...
מול הצרות האלה, הצרות שלך, אני רואה אותך פתאום מאוד מאוד מזעריות.
כן, וגם למדתי מאוד לקחת, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, זה אולי לאסוף כל מיני תכונות או אתגרים, וכאילו להכיל אותם על עצמי בלי שאני אחווה אותם.
מה למשל, תני דוגמה?
כלומר, נניח התמודדות שהייתה בבית של אמא ואבא, או איך מתמודדים סיטואציות, במקום שאני אחווה איזה ריב מטורף עם הבן זוג שלי, או שאני אחווה איזה שאתה יודע, פיצוץ עם חברה וזה, פשוט למדתי, כאילו הרגשתי שכבר הייתי בסיטואציה, אז אני לא נכנסת אליה בכלל, אז כאילו למדתי איך לדבר בשפה אחרת, אולי איך לחייך ברגע קשה ולהגיד, בסדר, אני, כאילו, הכל טוב, לא צריך, כאילו, לקחת את זה לשם, אני איתך. ופתאום ישר הטונים יורדים, וכאילו למדתי בלי לחוות עליי, על הבשר שלי, את האתגר או את הקושי, למדתי אני לנהל אתגר וקושי דרך בשרם של אחרים. וזה משהו שעשיתי, זה חוזר לעצמו שוב ושוב בחיים שלי, בין אם זה בבית, ובין אם זה בקריירה, ובין אם זה עבודה של חברה שיש שם כל מיני אתגרים והיא משתפת אותי ואני כאילו אומרת, אוקיי, אם זה קורה לי, אני עושה ככה ככה, אני כאילו אוספת המון חוויות של אנשים וגדלה מהם בלי שבהכרח אני עברתי אותם. שזה עוד דבר שנראה לי מאוד מאפשר לך להרחיב מודעות, תודעה, התמודדות.
אוקיי, אז את משתחררת מהצבא ואז לאן?
כמובן שאיך אפשר בבית ישראלי, שכאן נולדנו לתואר חומריות והישגיות ושאפתן, איך אפשר שאני אשתחרר ולא אלך לתואר?
נכון.
אז באמת אני מאוד מאוד רציתי תואר בבן גוריון, ורציתי שזה ניהול ופסיכולוגיה.
אה, למדת בבן גוריון.
בבן גוריון.
טוב,
כן, הנה, אבא, אמא, גאים. למדתי.
השגת להם את התעודה.
הנה, יש תעודה, אל תדאגו, אני אהיה בסדר. סתם, זה משהו שבזמנו היה נראה לי מאוד חשוב לעשות, גם כל הסביבה שלי עשתה את זה.
זה מצחיק, שני כמה חודשים סיימנו את אחת הקבוצות של עושים שינוי, ואז אחת המשתתפות שאלה אם מקבלים תעודה. שאלתי אותה מאיפה זה, ואז היא אמרה שאימא שלה שאלה אותה, איך זה שהיא לא מקבלת תעודה.
איך זה שאת מסיימת קורס ואין תעודה שסיימת.
אז זהו, עושים שינוי, מי שהמשתתפים קורא לזה קורס, זה פסילה ראשונה. כי אנחנו אסור להשתמש במילה הזאת.
לא קורס, לא אקדמיה.
לא קורס, לא מקבלים תעודה בסוף, אתה לא נבחן על ידע, זה לא הדבר, כאילו, תשוב, זה כאילו בדיחה פנימית שלנו, אבל זה לא סמנטי, כאילו, אני באמת, אני לא מאמין בידע לשם ידע או שינון, זה חסר משמעות, חסר ערך, החוויה, ההתנסות, זה בסופו של דבר מה שעושה את הבן אדם, כמו דברים שתיארת כאן, זה בסוף זה הדבר, יכלו לדבר איתך בתיאוריה על 1001 התמודדויות, מה קורה אם, לא יודע, אם חייל עושה ככה או ככה, זה וורפלס עד שאתה לא פוגש את זה במציאות.
נכון, עד שלא חוויתי את זה במציאות, אגב, זו גם פעם ראשונה שהתמודדתי עם דחייה, עם דחייה אמיתית אני אקרא לזה, כי רציתי ללמוד מאוד ניהול ופסיכולוגיה, והפסיכומטרי שלי לא הספיק לפסיכולוגיה בבן גוריון, ואמרתי, וואי, מה אני אעשה עכשיו? מעבר לזה שהבנתי שפסיכולוגיה דורש הרבה מאוד זמן, ואז אני לא יכולה לעבוד. עכשיו, ידעתי, אני בית ישראלי, דיברנו על זה, עובדת מגיל איזה 14-15, איך אני לא אעבוד תוך כדי התואר? כאילו, זה לא ריאלי, אני לא אקיים את עצמי. זה ייגמר עוד לפני שזה התחיל. אז אמרתי, אוקיי, אז לא יהיה פה פסיכולוגיה, יהיה ניהול וסוציולוגיה, אנתרופולוגיה. ואז מה השאלה הראשונה ששואלים אותך כשאתה הולך ללמוד ניהול וסוציולוגיה, אנתרופולוגיה?
מה עושים עם זה?
מה עושים עם זה?
מה באמת עושים עם זה?
מה הלכת? ואתה מבין כמה אנחנו מקדשים את התעודה. מה עושים עם זה? מה תלכי לעשות עם זה? עכשיו, אני חייבת להגיד שהבחירה בדיעבד הייתה מאוד נכונה. ממש מרתק. כאילו, מבחינתי, סוציולוגיה, חקר חברה ואנתרופולוגיה, חקר תרבות, אז בזמנו היו קורסים כמובן שאהבתי יותר, והתעניינתי בקורסים שאהבתי פחות, ולא היה לי אכפת, אבל בגדול זה משהו שמאוד עניין אותי, זה מה שאני עושה היום, זה מה שעשיתי כל חיי, כאילו מסתבר, בכל סיטואציה חקרתי איך הקשר החברתי השפיע על, או מה קרה לה כשהיא רצתה להתאבד באותו רגע, או בקצור כל מיני דברים בסגנון הזה, וכשסיימתי את זה, אני חייבת להגיד את האמת, במהלך התואר כבר הבנתי שזה כאילו אחלה, מקסים, כל הכבוד רותם.
נחמד אבל.
נחמד.
אני שומע אבל מתקרב.
אבל זה לא ממש התכוונת כל כך. ותוך כדי התואר כבר הלכתי ללמוד לימודי תעודה של מאמנת, מאמנת אישית, כל השעות, המסלול הארוך, הפרקטיקום, הכל. ונהניתי בטירוף, כאילו אמרתי וואו, ככה צריכים להרגיש כשאתה רוצה ללמוד משהו, כאילו ככה צריכים להרגיש כשאתה אוהב לעשות משהו, ובכל מקרה ובכל זאת סיימתי גם את התואר במקביל
צריך את התעודה להורים
במקביל סיימתי את התעודה שאני יותר גאה בה היום, אני גם יותר משתמשת בה היום. צריך להגיד, ניהלתי כל חיי, ללמוד ניהול וסוציולוגיה אנתרופולוגיה זה כאילו דברים שעשיתי כל חיי, אז היה לי מוזר ללמוד את זה מתחת לפלורסנט, כאילו
ולא בחיים אמיתיים.
בדיוק, אני ניהלתי בשטח, התמודדתי עם סיטואציות, עם התנגדויות, עם מורכבויות, וכאילו ללמוד את זה, ללמוד פתאום התנהגות ארגונית וזה וזה, היה לי קצת מוזר, כי את הדוגמאות קצת הכרתי.
את ראית שזה קשור למציאות? זאת אומרת, את ראית כאילו איך התיאוריות שאתה לומד הן עוזרות לך או רלוונטיות בכלל למציאות? לסיטואציות שכי כבר הגעת לשם עם לא מעט ניסיון חיים, ועם התמודדויות במצבים מורכבים, זאת אומרת, אז מצאת איזשהו הקשר בין הדברים?
זו שאלה מצוינת.
אני לא סתם שואל אותה, כי אני יכול להגיד על הלימודים שלי, אני למדתי הנדסה ותעשייה וניהול וכו', ואני לא שיש לי זיכרון כזה נורא משעשע. אני כבר עובד באינטל, כבר עובד איזה קרוב לשנתיים, ונכנס איזשהו פרויקט חדש, ובפרויקט אני נדרש להשתמש באיזשהם לכאורה ידע שלמדתי, שאני זוכר שלמדתי אותו באוניברסיטה. ואני, כאילו, עכשיו אני מאוד משקיע, אני אפילו הלכתי וחזרתי למחברת, כאילו,
לא יומן.
להסתכל על המודל, איך הוא עובד, אני זוכר שאלה חסר לי זה כמה דפים, וזה חבר פיקסס לי את הדפים החסרים כדי שאני אשלים. ואני מתחיל לעבוד בפרויקט הזה לפי המתודולוגיה שלמדתי בלימודים באוניברסיטה, ואז המנהל שלי מסתכל עליי. עכשיו, גם הוא בוגר של האוניברסיטה, הוא היה שנה או שנתיים מעליי, אותם מרצים, אותו מסלול. הוא מסתכל, אמר לי, מה אתה עושה? אמרתי לו, זה כמו שלמדנו אצל פרופסור זה וזה. הוא מסתכל, אמר לי, די, נו, עזוב, זה למגדל השן שלהם, עזוב, בוא תראה במציאות איך באמת הדברים קורים. והוא הראה לי דברים, שזה היה לא קשור בכלל למה שלמדתי באוניברסיטה, וזה היה לי מין כזה, אז מה עשיתי שם 4 שנים?
שוב, איזה 4 שנים קריטיות.
כאילו, ושוב, אני לא, את יודעת, אני לא מתנגד ללימודים, ואני לא נגד, אני רק חושב שבאמת זה אחד, צריך להבין את הקונטקסט המתאים של זה, שבהרבה מקרים זה לאו דווקא קשור באמת למציאות. 2 המרצים שלי בתואר שני, של מנהל עסקים, אף אחד מהמרצים שלי שם לא הקים מימיו עסק, אז כאילו, מה בכן, בין זה לבין עסקים לא היה כלום ושום דבר. 3, זה באמת השאלה הקריטית בעיניי, זה אם אתה אוהב את זה. זאת אומרת, אני לא הלכתי ללמוד הנדסה כי היה לי איזושהי פנטזיה כזו ילדית של וואי, יום אחד אני אהיה מהנדס. זה לא היה כזה. זה לא היה כזה בכלל. אני לא מצטער על המסלול שעברתי, אבל זה כן מעניין להסתכל על הפרספקטיבה, ובמיוחד היום אני מסתכל על חבר'ה צעירים, שכמו שתיארת את המסלול שלך, שהולכים ללמוד כי צריך ללמוד, או שהולכים ללמוד כאילו משהו או הנדסה, או כי זה מה שנחשב להייטק. יש כל מיני בחירות שאנחנו עושים, לאו דווקא מה הסיבות הנכונות.
נכון, כי אנחנו מחפשים המון ודאות בעולם של אי-ודאות. נכון. וכשאנחנו יודעים שהתואר הזה והזה יקנה לי ודאות, וכשאנחנו יודעים שהדבר הזה והזה יכול לשרת אותי כי אני אהיה כמו כולם, אנחנו רוצים להיות שייכים, אנחנו רוצים להיות בקונפורמיות מסוימת עם הקבוצה שבה אנחנו חיים, זה יהיה מאוד מוזר. אני יכולה להגיד גם היום בדיעבד שזה יהיה מאוד מוזר אם לי לא יהיה תואר כאילו בסביבה שאני חיה בה, כי באמת אני לא מכירה מישהו בסביבה שלי שלא עשה תואר. להגיד נכון או נכון, אפשר להתווכח על זה. אני באותה נקודה הייתי בטוחה שאני עושה את הדבר הכי נכון, כי זה באמת מה שעניין אותי. עובדתית, זה התחום שאני מתעסקת בו גם היום.
גם אני הייתי בטוח שזה הדבר הנכון לעשות. אני הייתי בטוח עוד 10 שנים אחר כך שזה הדבר שהייתי צריך לעשות, אבל אני חושב שבאמת מה שאמרת כאן זה הדבר מאוד מאוד נכון. העולם שלנו הוא גם אז היה עם חוסר ודאות בכלל. אין ודאות בחיים, אין ודאות בכלום. אבל אשליית הוודאות הייתה יותר חזקה אולי אז. היום אני חושב במיוחד אחרי מה שעברנו בשנתיים פלוס האחרונות עם הקורונה, אז האנשים יותר ויותר ויותר מפנימים שוודאות זו פיקציה, לא...
אבל אתה לא חושב שדווקא בתקופה האחרונה, ויוצא לי דווקא לפגוש את זה הרבה בחדר האימונים, אנחנו מ-Why Now, אנחנו גם מאמנים קבוצות ופרטיים, ואני דווקא רואה שיש... דווקא לאחר הקורונה, הרבה אנשים מחפשים מאוד יציבות, ברור, מאוד ודאות, ברור. מאוד...
זה צורך אנושי שתמיד היה שם, אני חושב שהקורונה, הטלטלה שלה הייתה כל כך גדולה, שרק חיזקת הרצון של אנשים בביטחון ובוודאות, אבל זה בעיניי, זה כמו לחפש את המטבע איפה שיש אור, ולא איפה שהוא הלך לאיבוד, אוקיי? הוודאות, לא תמצא את הוודאות שלך, או את הביטחון שלך בעיסוק או בתואר או בעבודה כזו או אחרת או בכמה כסף יש לך בבנק או במי הבן או בת הזוג שלך. לא שם הוודאות. הוודאות היא משהו אצלנו, ואנשים הולכים לחפש בחוץ כל מיני דברים שלכאורה ייתנו להם ודאות, שזה מאוד מסוכן לחפש את הדברים האלה בחוץ, כי נניח שמצאת אותם בחוץ, מה קורה עכשיו אם, אתה יודע, סתם, אם אני מרגיש בחיים שלי בור ועכשיו מצאתי אהבה, אוקיי? והיא מילאה לי את הבור. אחלה. אני לא קורא שהיא תעזוב. אני נשאר עם הבור.
נשאר עם הבור.
אז אני לא, כאילו אני חושב שבאמת להיות מסוגל לעמוד בפני עצמי, אני צריך למלא את הבורות של עצמי, ושוב, זה לא, 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 זה לא אומר, אל תהיה באהבה, אל תהיה בזוגיות, אבל אל תבנה על זה, או אל תפתח תלות בדבר הזה.
להגיע ממקום מאוד שלם.
בדיוק.
שאגב, זו דוגמה מעולה מה שאתה העלית, כי הרבה מתאמנים נניח מגיעים, אתה בטוח חווה את זה, ואומרים לך, מספרים לך את הסיפור, את האתגר, בין אם זה אני רוצה חופש כלכלי, ובין אם המטרה האימונית שלי עכשיו זה לצאת וכאילו להיחשף, להיות כן. בזוגיות ולצאת עם גברים, נשים. ואז הם מגיעים אליי לתהליך אימוני, על מה שהם בחרו, על קריירה, אולי איזושהי צומת, או שהם רוצים לעשות הסבה והם תקועים, או בכלל איזושהי תקיעות בחיים והם רוצים יותר לבנות את החוסן, בין אם הם ברגע משבר. ואז אומרים, נו רותם, מה את חושבת? עכשיו רגע, אצלי אין תשובות. אני לא אייצר עבורך. אני לא אייצר עבורך את הוודאות, והרבה פעמים אני רואה את האכזבה בעיניים, כי
אנשים מאוד רוצים שמישהו אחר יקבל את ההחלטה, ואת האחריות על ההחלטה.
כי זה הרבה יותר קל להגיד, זה רותם החליטה עבורי מה ללמוד, או רותם החליטה עבורי איזה קריירה לבחור, או איזה זוגיות לנהל, וזה מה שבחרתי. אבל בפועל, בתהליך האימוני, מה אנחנו עושים בדיוק את מה שאתה אמרת? מוצאים את הוודאות אצל האדם, אצל התשובות אצלך. ותהליך אימוני מכווין אותך לשם. אז זה משהו שאני חייבת להגיד, וחווה לו באמת חובה. כל הדבר הזה הגיע הרבה מהבית שלי, חד משמעית, את המקום הזה של לדעת להכיל סיטואציה, מחשבות, דברים שהם שונים ממני, ממש להיכנס לנעליים של מי שנמצא מולי, אני יודעת לשאול את השאלות האלו, כי חוויתי את זה הרבה מאוד שנים. כן. וזה אגב הפלוס הכי אדיר, במה שאני, במסלול של החיים שלי.
אז ביחד עם שי ביבס השותף שלך, הקמתם את הפודקאסט Why Now, שזה התרחב היום כבר מעבר לפודקאסט מן הסתם. אז בואי תספרי רגע בעצם מה זה Why Now ואיך זה בעצם נוצר.
אז אני אדבר מהמקום הכי חשוף ואמיתי. אני גדלתי שוב, בית שאני אין ספק שעיצב אותי לדמותי היום, ואני גאה על כל רגע. אבל השיח הכלכלי היה מאתגר בבית. בסדר, כמו שהם מבינים, בכל בית ישראלי, אם יש עכשיו עסק שמתפוצץ, מתפרק,
יש משמעויות.
יש משמעויות. אני גדלתי עם חרדה מאוד גדולה לכסף. מחשש מזה, מה יוליד יום, כל המשפטים שאתה מכיר, כסף לא גדל על העצים, כל מה שאתה רק מדמיין, בסדר? והבנה שצריך לעבוד קשה, אני בגיל מאוד צעיר עבדתי בשביל הרישיון שלי, ועבדתי בשביל כל דבר, הבגדים שלי, הכל. ומאוד הערכתי את עצמי על זה ואת המשפחה שלי על זה, ואין ספק שאנחנו כבר לא במשבר הזה והכל טוב, אבל מהמקום הזה שי ואני התחברנו, שי ואני הכרנו באיזשהו משרה, התמודדנו להיות מרצים, שנינו אני רציתי כבר עד אותה תקופה, על כל העולם הזה שהתפתחות אישית, שי הרצה בתחום הכלכלי ולעולם לא נפגשנו, ובמהלך איזושהי משרה שהוצאה לנו, היינו במיונים ביחד ופשוט התחברנו, נוצר קליק. נוצר קליק שהוא דיבר על ההיבט הכלכלי, ואני דיברתי על ההיבט ההתפתחות האישית, המיינדסט, התודעה. והוא זה היה חסר לו, ולי מה שיש לו היה חסר, שהוא מגיע מהעולם הכלכלי. ופשוט אמרנו, אוקיי, למה אנחנו נרצה אצל מישהו אחר, אם לא פשוט בוא נעשה את זה אצלנו. כאילו בוא ננגיש את זה לדור הוואי, את מה שעכשיו אמרת.
למה דווקא לדור הוואי?
כי אנחנו בני דור הוואי. אז כאילו אמרנו, אם לי היה, כי כל המחשבה הייתה עלינו, כי בסוף אנחנו רוצים בעסק, או אני כמאמנת, אני רוצה לענות על צורך מסוים, של הצד השני.
אז רגע, שנייה, רגע, רוצה אותך, בואי שנייה לפתח סוגריים, לטובת, כי אמרנו פה איזשהו ביטוי, שאני לא בטוח שכולם עכשיו מבינים מה זה אומר. אז תגידי רגע איזה מילה שניים, מה זה דור הוואי?
אוקיי, אתה צודק. אז בעצם בכללי, כל הדורות, הבייבי בומרס, דור ה-X ודור ה-Y ודור ה-Z, אנחנו מחולקים על פי אירועים, מאורעות מאוד גדולים שהתרחשו בהיסטוריה. אם זה הפעם הראשונה שהיה טלוויזיה בכל בית, שנוצר המצב שיש לכל בית אמריקאי פלאפון, אז ממש יש חלוקה. אני כן אגיד שאין הסכמה בין כל החוקרים על התאריכים ספציפית, אבל בגדול שנות ה-80 וה-90 הם ילידי דור ה-Y. בסדר, חלק אומרים
מי שנולד ב-80-90.
בדיוק, חלק אומרים מ-83 עד-95, חלק אומרים עד 2000. קיצור, החוקרים קצת דנים על זה, אבל בגדול 20 שנה דור ה-Y, הם היום בני 20 עד 40 פלוס מינוס, דור ההורים זה דור ה-X, 40 עד 60, והבייבי בומרס אלה שהביאו הרבה מאוד ילדים אחרי מלחמת העולם, אז הם דור הסבא וסבתא. ודור הזה זה מ-2000 וכן הלאה, וככה זה מתפתח. אני כן אגיד שבגלל שמאורעות וקצב השינוי בעולם הוא מאוד מאוד גדול, אז גם לכאורה, אם הדורות היו פעם 20-25 שנה, הם פתאום התקצרו. אז זה הצטמצם וזה וזה, אז קשה לי קצת להגיד בדיוק מה זה דור ההורי, אבל אנחנו, כאילו, ואני גם תמיד מסבירה את זה, אנחנו מגדירים את הקהל שלנו מגילי 20 עד 40, שזה בעצם ההורים הצעירים, החיילים המשוחררים, הגילאים האלו שחווים בעצם כמונו, את הכניסה הזאת של הטכנולוגיה, את זה שאנחנו מגיעים לכל דבר בכפתור, את זה שאני יכולה להתמודד עם בנקים בהרבה יותר קלות משסבא וסבתא שלי יכולים להתמודד.
לגמרי.
זה דבר שהוא די הזוי.
גם יש מרחב אפשרויות עצום לעומת מה שהיה פעם.
נכון.
אני תמיד כאילו אומר בהקשר הזה שסבא שלי היה חיית, אבא שלו וסבא שלו היו חייתים, אבא שלי לא היה חיית, אבל הוא היה חיית בבית. כאילו, המכונת תפירה הייתה שייכת לאבא שלי תמיד. כאילו, כילד יש לי תמונות המכנסיים שהוא היה תופר לי. אוקיי? אז, אבל, כאילו, תחשבי, כאילו, אז לא הייתה יותר מדי, אבא שלך היה חיית, אתה תהיה חיית.
איזה שושלת.
כן, בדיוק. היום, היום זה לא ככה. אתה, יש לך כל כך הרבה אפשרויות, יכול להיות כל כך הרבה דברים. זה, מצד אחד מדהים, מצד שני, זה נורא, נורא, נורא מבלבל.
זה שפע שהרבה פעמים הוא משתק.
בדיוק.
כמו שכשאנחנו יכולים לבחור פתאום את כל הממתקים בעולם, איזה קשה זה לבחור. אבל אם הילד היה עובר לממתק אחד, הוא היה רוצה אותו.
נכון.
כאילו, וזה נגמר.
זה מה שהיה.
זה מה שהיה, אתה מבין? נכון. אז היום זה ממש קשה. השפע הזה, אין ספק שזה משפיע. ואנחנו בחרנו, שי ואני, להתמקד בדור הוואי, כי אנחנו יודעים מה הם חווים. אנחנו חווים את זה גם. אנחנו יודעים כמה קשה לחוות את זה שמצד אחד אתה רוצה להגשים את עצמך, מצד שני, כולם אומרים לך לך להייטק. זה השפה היום. כאילו,
את יודעת, וואו, יש לי מאמן כושר. אוקיי, מגיע לפעם בשבוע, קורא לי את התחת.
טוב.
בן 22, דור וואי קלאסי. בגיל של הבן שלי, של תומר, את מכירה את תומר. ובדיוק אתמול באימון, אז דיברנו, והוא אמר בדיוק את הדבר הזה, הוא אמר שהייתה לו, והוא חברים אל ההורים שלו. וישב שם משהו, ושאלו אותו, אז מה אתה רוצה להיות שתי גדול, בן 22, כן? ואז אחד החבר'ה שם, בגילי, 50, אמר לו, אתה צריך ללכת לעבוד בהייטק, כי שם יש כסף. זה הדבר האחרון פחות או יותר עלי האדמות שמעניין אותו. אבל זו התפיסה באמת.
נכון. למה? כי שוב, אנחנו רוצים ודאות, ואנחנו רוצים שילדים שלנו יהיו להם חיים טובים יותר מלנו. ואז אנחנו כל פעם אומרים, לך למה שבטוח, שם אתה בטוח תצליח, בין אם זה בחברה הזאת או בחברה אחרת, אתה תרוויח טוב, הילדים שלך יהיו מסודרים, לא יהיו לך דאגות. ובזה זה נגמר. אבל איפה זה שאתה קם מתוסכל? איפה זה שלא טוב לך בעבודה, איפה זה שאתה לא מרוצה ממה שאתה עושה, אז אומרים, אז מלחשים לך את זה, מה עושים? אתה תהנה מהחדר כושר שם.
כן,
ילך הרבה כסף. אתה תהנה מזה שאנשים מדהימים. עכשיו, הכל נכון, הכל נכון. יכול להיות שגם אני מאוד מאוד הייתי אוהבת להיות בהייטק, ואולי עוד אני אנסה את זה יום אחד, זה גם בסדר. אבל השאלה אם זה מגיע ממקום שזה משרת אצלי משהו בצורך באמת גדול.
ואם זה באמת בחירה שלי.
נכון, בחירה חופשית.
בדיוק. אמרתי לו, אמרתי לו, אוקיי, בוא נחשוב רגע על התסריט הזה, אוקיי, עכשיו התסריט הזה הוא תסריט מאוד טיפוסי של הרבה מאוד אנשים, שהם הולכים עכשיו ללמוד משהו כי זה מה שנחשב, או זה מה שיביא אותם להייטק, או זה מה שייתן להם הרבה מאוד כסף, ובאמת כאילו, את יודעת, אז מישהו צעיר כזה בין 20-22, משתחרר מהצבא, הולך לה, אוקיי, שנה עבודה, טיול, שנה, שנתיים, מה שזה לא יהיה, ואז לימודים, איפשהו בגיל 25-27 הוא מתחיל לעבוד איפשהו, אוקיי? מרוויח כנראה 5 ספרות, 20 אלף פלוס באיזשהו הייטק. מרגיש מדהים כי יש לו פתאום הרבה מאוד כסף ממה שהוא יכול היה לדמיין שיהיה לו פתאום, אז הוא מעלה גם מיד את רמת החיים שלו ואז הוא מתחתן. הוא קונה בית בכסף שאין לו, מכניס את עצמו להתחייבות כלכלית ל-30-40 שנה קדימה. שניים-שלושה ילדים בממוצע כמו שצריך, וזה אחלה. עד ש... עד ש... גיל בן, אני בנמוך 30, בטיפוסי יותר 40, בגבוה 50, הוא מתעורר והוא מבין שהוא במלכודת שהוא יצר לעצמו, ואין לו שום דרך יציאה מתוך הדבר הזה, כי רמת החיים שלו מאוד גבוהה, רמת ההתחייבויות שלו מאוד מאוד גבוהה, השכר שלו מאוד מאוד גבוה, ואין לו שום דרך לצאת מהמלכודת הזה, הוא כבר לא נהנה ממה שהוא עושה, הוא כבר לא אוהב את מה שהוא עושה, הוא שחוק, מתוסכל, עצוב, והוא לא רואה דרך חזרה.
וגם כי באמת קשה לצאת מהם.
נכון, קשה מאוד, ואז הם מגיעים אליי.
ואז לוקחים אותם יד ביד.
ומנסים לשחרר אותם במקומות האלה, ושחררנו הרבה מאוד אנשים כאלה, אבל זה תהליך הרבה יותר מורכב. הייתה לי שיחה עם שני הבנים שלי, כאילו... על מה אתם רוצים לעשות שתהיו גדולים כזה, ואמרתי לשניהם בשיחות שונות, אמרתי להם כאילו, עכשיו אתם בגיל להתנסות, לכו לטעות, לכו תנסו מלא דברים, עכשיו מקימו עסק ביחד, כבר כמעט שנה עוד מעט, תקימו עסק, כאילו תתנסו, מותר לכם לטעות, עכשיו זה הגיל, כאילו אחר כך שתהיו משפחה, ילדים, זה נורא נורא מורכב, זה הזמן לעשות את זה עכשיו, ואני חושב שזה... שוב, עכשיו, אם אתה קם בבוקר והתשוקה שלך זה להיות מהנדס, אחלה, אוף על זה, אוף על זה, כן, אבל זה באמת, הרבה אנשים לא בוחרים מהמקום הזה.
הרבה אנשים בכלל מקיימים בחירות שהם לא שלהם.
נכון.
מקיימים בחירות בגלל שצריך לעשות, בגלל שהסביבה מצפה, בגלל שאני אצר אכזבה מאוד גדולה אצל ההורים. אפרופו, אתה קורא לעצמך מורד, כאילו, בכל הדבר הזה שנקרא מה שההורים שלי היו מצפים, שזה הזיה, כי בתכלס אתה מגשים את החלום שלך, אז אתה לא מורד, אתה הפוך, אתה מגשים את חלומם שהבן שלהם יהיה מאושר. אז יש המון דברים בדבר הזה שאנחנו לא מצליחים לדייק אותו, כי האמת היא, שפשוט לא למדנו ולא לימדו אותנו מעולם להכיר את עצמנו.
נכון.
להכיר את עצמנו באמת. אני יכולה להגיד שאני באמת רק בשנים האחרונות שואלת את עצמי שאלות. על מי אני, מה חשוב לי, מה חשוב לי בזוגיות, מה חשוב לי שיהיה בבית שלי, במה הייתי רוצה לעסוק. עד היום טעמתי מהמון המון דברים, עסקתי בהמון תחומים, כאילו בשיווק, לעשות הרצאות, במאמנת, במנהלת אירועים, בעולם החברתי התעסקתי הרבה שנים, מה שאתה רוצה, ביוץ תעסוקתי. באמת, עסקתי בהמון המון דברים, וזה גם עזר לי להיות מאוד מולטי-דיסציפלינרית, ולהתעסק באמת תחומים שונים וסוגיות שונות. אבל לא עצרתי, כאילו נגיעה בעצמי להתנסויות, בדיוק כמו שאמרת, להתנסות כמה שיותר, ולא להגיד, אתה מבזבז את הזמן שלך, מה קרה כשקפצתי? ואני קפצתי הרבה, בסדר? בין עבודות, בין תחומים וכאלה. מה אמרו לי?
את לא יציבה.
את לא יציבה, את מבזבזת זמן, את לא מתמקצעת בדברים מסוימים. והיום אני רואה שבתור מאמנת, מרצה וזה, אין כמעט משהו שאני לא מכירה בדור שלנו, בקריירה, כי עסקתי ביוצת קריירה, בכל העולם הזה של זוגיות, בהתמחויות שלקחתי, באימון, בדיוק באקדמיה, בעולמות החברתיים, בעולמות העסקיים, בעולמות הכלכלה, כי אני עכשיו גם כאילו קניתי דירה ושוק ההון. אז כאילו אני היום מתעסקת בהמון המון דברים, שזה גורם לי ומאפשר לי להיות עם יותר רבדים, עם יותר תחומים, עם יותר עומקים. וזה דווקא דבר ש... היום הדור שלנו כן עושה, אך עם זאת מקבל על זה בראש. מקבל על זה בראש. כאילו, מה נראה לך? לא ככה זה? איך יקבלו אותך בעבודה? את קופצת כל שנה? צריך לקפוץ כל שנתיים או שלוש? כי כל שנה זה מוגזם? וכולי וכולי. אז אני חושבת שלהכיר את עצמנו דרך התנסויות. אם אתה שואל אותי מה הטיפ הכי טוב, כדי לייצר שינוי שאני רוצה בחיים שלי, כדי להכיר את עצמי באמת, זה לא יקרה אם אני רק אשב בבית.
ממש לא.
זה יהיה קשה.
ממש, ממש, ממש לא.
אני ניסיתי. אני חייבת להגיד שאני ניסיתי לעשות את זה מהבית.
אי אפשר, זה גם לא משהו שיפטר ברמת החשיבה שלנו.
נכון.
זאת אומרת, אני אומר את זה לכל אחד, אתה יודע, זה לא משנה אם הוא מחפש עבודה, או אם זה מישהי שמחפש עכשיו זוגיות, או מה שזה לא יהיה. כאילו, לשבת בבית ולדמיין את הבן זוג המושלם, או את העבודה המושלמת שתגיע, זה אחלה. אבל עד שלב מסוים, איזשהו שלב צריך לצאת לעבוד, או צריך לצאת לדייטים, ולהתחיל להתנסות ולחוות את הדבר. זה לא, אתה גם לא באמת תדע. זאת אומרת, אתה יכול בראש ליצור לעצמך איזושהי פנטזיה שזה הבן זוג המושלם או שזו העבודה המושלמת, אבל עד שאתה לא תצא לדייט או לא תתחיל לעבוד, אתה לא תדע מה אתה באמת מרגיש מול הדבר הזה, ורק כשאתה תרגיש, אז אתה תדע אם זה נכון לך או לא נכון לך.
נכון, ובגלל זה אני חושבת שגם כל כך קשה בדור שלנו, וזה נורמלי, כי לא צברנו מספיק התנסויות, אתה מבין? אמרו לנו, לך תלמד, למדנו. אמרו לנו, תעשה צבא, עשינו צבא. אמרו לנו, לך תעשה עבודה ראשונה, תעשה עבודה ראשונה. ואז קורה באמת מצב שאנחנו לא חווים בדיוק את מה שאמרת, את ההתנסויות האלה, נכון. את הדייטים האלה, את זה, כי אז אתה נחשב מזגזג.
נכון, אתה לא יציב.
ואתה לא יציב. אז הטיפ לדעתי הכי חשוב לבני ובנות דור הוואי שלנו, זה באמת פשוט להתנסות, לא לפחד שזה יראה לו טוב.
אז אולי הסלוגן זה, אל תהיו יציבים, תהיו גמישים?
גם נכון. גם נכון, יפה. אני גם חושבת הנה, שם הפרק.
אני רושם.
אל תהיו יציבים, תהיו גמישים. גם פיזית, זה בריא.
נכון, לגמרי.
אז כן, זה נכון. אני חושבת אבל שקל לדבר את זה, קשה לעשות את זה. קשה.
זה מאוד קשה גם עם הסביבה שלך, והסביבה הקרובה במיוחד, משפחה, הורים וכזה, בא ועושה לך נו, אתה כאילו סטית מהמסלול, תתיישר לימין, כאילו זה בדיוק. מאוד 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 קשה.
אני יכולה להגיד לך שבעיני הרבה אנשים מסתכלים על זה, ואני לא יודעת, יש כאלה שמסתכלים על זה באופן חיובי, באופן שלילי, אבל גם שי וגם אני שכירים ועצמאים, אנחנו שנינו מאוד אוהבים התנסויות, שנינו פתחנו את העסק, את Why Now, אנחנו גם מלווים לחוד וביחד, וגם יש לנו את הקורס Why Plus, שזה בעצם מועדון של 4 חודשים, ששם אנחנו לוקחים קבוצה וגדלים איתה ביחד, אישית וכלכלית, ממש עם כל הידע והכלים.
לבני דור הוואי אנחנו...
לבני דור הוואי בלבד, נכון. ובעצם, הרבה אנשים מסתכלים על זה, איך אפשר להיות גם כאילו, גם וגם. אגב, דור הסלשרים. דור הסלשרים זה אנשים שהם סלש, אתה גם וגם וגם וגם, מלא קובעים. ואני חושבת שבזכות זה אנחנו לומדים לנהל זמן, לנהל אנרגיה, חווים הרבה עולמות, מה קורה היום בשוק התעסוקה. קל לי לדבר על שוק התעסוקה, כי אני מאוד בקיאה בו. אני חווה אותו ממש כאילו על בשרי. קל לי לדבר היום על ניהול, כי אני חווה את זה על בשרי כבר מעל עשור. קל לי לדבר היום על בכלל, לאנשים שרוצים לפתוח עסק, כי אני עושה את זה. אז קל לי מאוד לעסוק בעולמות, אני חושבת שזה נותן לי יותר. יכול להיות שאני אגיע לנקודה שבה זה כבר יפגע בי או בביצועים או ביכולות, ואז נשחרר משהו. אבל גם זה אפרופו הפחד של הרבה מאוד אנשים. מה, איך רותם אני אעשה גם וגם? כאילו זה לא ייראה טוב. זה לא ייראה טוב ברזום הזה. ותנו לי לגלות לכם שעברתי הרבה רעיונות ומקומות שזה נראה בהם מעולה.
היי היי, אנחנו מיד חוזרים להמשך השיחה המרתקת הזו. אבל שנייה לפני כן, אני רוצה להזכיר לכם את הסיבה שהפודקאסט הזה נוצר מלכתחילה. והסיבה היא לעורר באנשים את האנרגיה והמוטיבציה להניע שינוי בחיים שלהם. אנחנו לא הגענו לכאן כדי להישאר במקום. כמו בטבע, גם אנחנו כבני אדם. או שאנחנו צומחים, או שאנחנו נובלים. אז אם קיבלתם השראה מהפודקאסט הזה ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך ולא את מה שנוח כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחיים שלכם. מדובר בשיחת אימון לכל דבר ועניין שתוכלו להפיק ממנה ערך משמעותי, וגם תוכלו לקבל במידע על האופן שבה אני והצוות שלי נוכל לעזור לכם לעשות את השינוי שאתם רוצים. אז יכנסו כבר עכשיו לאתר לתאם את השיחה הזאתי, eranstern.co.il/doingchange. אני חוזר, eranstern.co.il/doingchange. יכנסו כבר עכשיו לתאם את השיחה, ואנחנו כבר ממשיכים ברעיון.
בכלל, כל התפיסה הזאת היא של רזומה, של קורות חיים, אוקיי? אני, סתם, אני מנסה לחשוב, אם אני אצטרך עכשיו גם היום לרשום את הקורות חיים שלי, קורות חיים אחרונים שנרשמו לפני זה, דעתי, אני נחשוב, 25 שנה.
יואו.
פעם אחרונה שכתבתי קורות חיים לדעתי, כן?
וואו.
אז כאילו, זה נראה לי לא רלוונטי בשיט. זאת אומרת, היום אגב, אם אני רוצה ללמוד משהו על מישהו, אני נכנס לגוגל. זה הקורות חיים האמיתיים מבחינתי, נכנס לגוגל. נכנס לפייסבוק שלו או לאינסטגרם, לא משנה, מסתכל כאילו לראות את הבן אדם. יותר מכל תואר ראשון או תואר שני או whatever, כאילו בסדר, תואר סבבה וזה חשוב, אני לא אגיד שלא, אבל לאנשים מסוימים, אבל זה בסוף מה אתה עושה. זה הדבר היותר חשוב, איזה ביטוי יש לך בעולם, איזה השפעה יש לך בעולם, איזה אימפקט אתה עושה בעולם. זה הדברים המשמעותיים בעיניי, זה כאילו לא שלמדתי כאילו, בשנים האלה והאלה.
זה נכון.
אני חושב שאני הולך להצבן פה הרבה אנשים.
זהו, הרבה מאזינים. לא שומעים יותר, לא מאזינים לעושים שינוי.
אל תקשיבו לפרק של
הפודקאסט
של
הרב. פתאום הורים שומעים את זה, וואה, עליה. מנשלים אותך מהירושה.
לגמרי, לגמרי.
אבל...
הולך להצבן מלא אנשים.
אבל יש בזה גם. תראה, אני חושבת שרזומה כן חשוב במקום שבו אתה צריך להרשים. ואין מה לעשות, צריך להגיד את האמת.
לא, אני חושב שאני אומר זה שהרזומה האמיתי שלנו בסוף זו העשייה שלנו. זה מה שאני...
למה אתה קורא רזומה אמיתי, אבל?
כאילו, מי אני כבן אדם? אוקיי, זאת אומרת, את יודעת, אפילו כשגייסתי, כשדבדתי באינטל וגייסתי עובדים לאינטל, אז זה היה מצחיק. אנשים, בעיקר בוגרי אוניברסיטאות או סטודנטים שהיינו מגייסים, אז הם היו מגיעים במגיליון ציונים. כי זה גם היה בחלק בתרבות של, את יודעת, של המערך גיוס, שהם צריכים לבוא עם הגיליון ציונים שלהם. זה לא, אני הייתי מסתכל בו, אבל זה לא עניין אותי באמת. זה אף פעם לא היה איזה פקטור מאוד משמעותי בהחלטה שלי.
וואלה.
זאת אומרת, כן, אם מישהו, אתה יודע, אתה מביא גיליון ציונים שהכל נכשל, אז בסדר, אז אתה אומר, יש פה איזה אולי איזושהי בעיה, אבל זה גם, בטח הם לא היו מגיעים במצב הזה מן הסתם. אבל היה הרבה יותר מעניין איתי לדבר איתם, הייתי מדבר איתם על, בגלל שוב, נגיד שזה חבר'ה צעירים, אז אין להם המון ניסיון תעסוקתי, אבל הייתי מדבר איתם על הניסיון שלהם, נגיד, בצבא, או כבני נוער, אם הם היו, לא יודע, בבית צופים, או רשגדים, איפשהו, כאילו, הייתי מחפש כל מיני תכונות, הייתי מחפש יוזמה, והייתי מחפש ראש גדול, והייתי מחפש יכולת למידה עצמאות, ויכולת עצמאות, והייתי מחפש יכולת פתרון בעיות, כאילו, הייתי מחפש את היכולות האלה הרבה יותר מהאם בחק בצ 2 הוא קיבל 93 או קיבל 62. כאילו זה נראה לי פחות רלוונטי, שוב, בתפיסה שלי. אז אני אומר שכאילו, כל התפיסה של הקורות חיים באופן המסורתי שלהם, לדעתי, היא קצת עבד עליה הכלח, והרבה יותר מעניין אותי לראות אנשים באמת דרך, אתה יודע, סתם, בן אדם כתב, אם יש לו אתר, סתם, אוקיי, נגיד, אני חושב שהיום אתר זה ה... כאילו, זה החלון ראווה שלך בעולם, שמחפשים אותך בגוגל מה עולה.
נכון.
זה, מה, 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 מה מגלים? אני חושב שאם בן אדם שיש לו אתר, והוא שם שם קצת את ה... לא יודע, אם זה מישהו שהוא... תיקח דוגמה, מישהו שהוא סתם, הוא מעצב, אוקיי? שיש לו אתר שמראים את העבודות שלו, זה הרבה יותר טוב מזה שיהיה לו קורות חיים שכתוב שהוא למד 3 שנים בשנקר.
נכון.
בסדר? זה העניין בעיניי.
נכון, זה stand alone.
כן.
השאלה האם יש... זו גם שאלה שאני מתחבטת בה בשנה האחרונה. האם יכול להיות שלכל אחד מאיתנו יהיה אתר, ולכל אחד מאיתנו יהיה מלא עוקבים, ולכל אחד מאיתנו יהיה מלא...
אני לא חושב שלכולם צריך להיות את זה, אני לא חושב שכולם נמצאים במקום הזה, כן, אבל...
השאלה אם זה אומר שהם לא מגשים, כאילו, זו שאלה.
לא, 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 אתה יודע, אתה יכול להיות שיש בן אדם, אתה יודע, יש נזירים שמגשים את עצמם על הר בפסדלוך איפשהו, ואחלה, כאילו, אני חושב שזה, שוב, זה כל אחד באישיות שלו, מה עושה לו את זה, אבל... אולי המסר, אתה יודע, אנחנו תפסנו לקורות חיים, אבל אני לא חושב שזה הדבר. אני חושב שהמסר כאן זה שאין היום באמת בעיניי איזושהי תבנית מנצחת.
נכון.
אוקיי, אין פה איזושהי תבנית שהיא הנכונה. אוקיי, אם פעם, לפחות שאני גדלתי, התבנית הנכונה הייתה ללכת ללמוד מקצוע ריאלי, וללכת לאוניברסיטה, ללמוד הנדסה, וללכת להייטק. אני חושב שהדבר הזה די איבד מהרלוונטיות שלו בעידן של היום. אגב, חברות היום כמו גוגל ואמזון ואפל וכאלה כבר מגייסות בלי תארים, ופחות כאילו גם שם, שוב, יש תפקידים ויש תפקידים כמובן, כן, אבל אם אינטל צריכה עכשיו מהנדס אלקטרוניקה, אז היא צריכה מהנדס אלקטרוניקה, בסדר? אבל יש הרבה תפקידים שלה ודווקא זה מה שהם מחפשים. ואם פעם לארגונים האלה לא היית יכול להתקרב בלי תואר ראשון, היום זה קצת השתנה, ויש תפקידים שהם פחות רלוונטיים להם, מה למדת על יותר אישיותית איזה בן אדם אתה. אני חושב שזה העניין.
יש קצת יותר מוביליות, אבל אני יכולה להגיד שגם היום זה מאוד נוכח, בטח בחיים שלנו.
ברור.
מאוד נוכח לך תעשה תואר, מאוד נוכח לך תלך להייטק, מאוד נוכח כל ה... העידוד שהמדינה מעודדת בפריפריה ובמרכז ללכת להייטק ויותר נשים להייטק וכולי וכולי. כי אומרים בואו נייצר יציבות, בואו נגיע להישגים, בואו נגיע לתוצאות. כשבפועל אנחנו יודעים שהלחיות בעולם החומרי הזה, אפרופו מה שאמרת במסע החיים, אני גיליתי שיש הרבה יותר מתוצאות, יש דרך. נכון. כשאני ראיתי לאן יש כזה תחרות בין הפלוגות, סתם דוגמה שהיא נקראת הפלוגה המעולה, וכאילו הסתכלתי על הפלוגה שלי ואמרתי, האם התוצאה של הפלוגה המעולה תגדיר אותנו כפלוגה מעולה? האם צריך לקחת את כל הסגל שלי בתקופה מטורפת של טירונות ראש זנב, ראש זנב, ראש זנב, וללכת לדבר כזה בשביל התוצאה הזאת כן. שרותם עם MP של הפלוגה המעולה, או שהפלוגה שלי זכתה כפלוגה מעולה, והתשובה שם, היה לי קשה להודות בזה, באותו רגע, שכאילו לא צריך את זה וזה, והתחלתי לשכנע את עצמי, עד שבאמת הגעתי למקום מאוד שלם, ואמרתי, זה לא מעיד עלינו כלום, על החומריות הזאת במסע החיים, אתה מבין שהחומר וההישגים והתוצאות, אז הנה, הגדרתי את עצמי עכשיו ואמרת, מי זאת רותם? השאלה, האם הטייטלים האלה אומרים, מי אני כבר התחלנו ואמרנו בהתחלה? לא יודעת, כי זה יכול להיות מחר ישתנה, ומחר אני אלך להייטק ואני אהנה שם יותר. לא יודעת. יכול להיות שמחר אני רוצה להיות אמא, וזה כל מה שאני רוצה לעשות, ואני אסגור את העסק. לא יודעת.
נכון.
וזה גם יופי שאנחנו מסוגלים היום להגיד, אני לא יודע, אני לא יודעת.
אז יש פה גם משהו, מתוך מה שאמרת שככה עולה לי, שיכול להיות שהיום באמת בדור הזה, דור Y, Z וכן הלאה, כבר המוחלטות הזאת שהייתה לדור שלי, מה אני דור ה-X? איך אני מגודר? אני X?
אתה בן 50, אתה דור ה-X, דור הורים.
כן, כן. אז המוחלטות שהייתה לנו, כאילו, היא היום בסוג של סימן שאלה, דיברנו על זה של, כאילו, באמת אתה לא צריך עכשיו אולי, היציבות הזאת זה לא הדבר המוביל, ואולי דווקא לא הלימודים זה הדבר המוביל, וכאילו, יש פה משהו שהוא הרבה יותר גמיש והרבה יותר משתנה והרבה יותר דינמי מאיך שאנחנו, דור שלי, איך שהוא היה רגיל לחיות את חייו.
אני חושבת שהחוכמה היא לדעת לאמץ את זה, כי אנחנו, אנשים מחפשים דברים דטרמיניסטיים, כאילו הנה מתחתנים לנצח, הנה, בדיוק, הנה עושים תואר, זה לנצח, הנה אני בהייטק, זה לנצח, אנשים מחפשים.
אתה יודע, אחרי שהתגרשתי, אז כל פעם שאני רואה חתונה של מישהו, אז אני לא יכול שלא לחשוב על זה, כאילו אני, עולה בי השאלה, כאילו האם הם מבינים שזה לאו דווקא לנצח? כאילו, אגב, הסטטיסטיקה היא...
הסטטיסטיקה היא שזה ממש לא לנצח.
כאילו, הסטטיסטיקה זה 50%, כאילו, אנחנו מדברים על אוכלוסייה החילונית, זה 50%, מוסיפים דתיים חרדים, זה יורד ל-30%, אבל עדיין דתיים, סליחה, דתיים ערבים, זה יורד לשליש בערך.
שאגב, למה? בוא נסביר למה.
תרבותית.
לא, אני אומרת, בוא נסביר למה בעצם יש לנו את ה-50% הזה, כי תכלס, אנשים שוכחים שאנחנו משתנים לאורך הדרך.
נכון.
אנשים שוכחים שאם עכשיו התחתנתי, שאגב, אני לפני חתונה, אבל עכשיו התחתנתי.
מזל טוב.
והדבר שאני...
האם זה יהיה לנצח?
האם זה יהיה לנצח? שאגב, אתה יודע מה הדבר הכי יפה? אנחנו כותבים אחד לשני דברים, בחופה וזה, ומאוד מרגש. ודיברנו על זה לא מזמן, האם אנחנו בטוחים, וזה אמרתי, אנחנו לא בטוחים בכלום, שנינו אמרנו את זה אחד לשנייה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו נדע להשתנות יחד. נדע לאורך הדרך להשתנות לחוד וביחד, ולתקשר את זה כתקשורת שלנו, זה הדבר הכי חזק שיש לנו בזוגיות. ואני פעם לא חשבתי שזה הכי חשוב. אתה מבין? היום הגעתי אחרי מערכות יחסים שעברתי וזה, והייתי באמת בהרבה מערכות יחסים ארוכות, איכשהו זה יצא, זה הזוי, אבל איכשהו יצא. שזה גם מערכות יחסים יחסית ארוכות, שאני קורא לזה שנה, אתה אולי לא קורא לזה ארוך, אבל...
הכל עניין של פרספקטיבה. הכל עניין של פרספקטיבה.
אז היו לי מערכות יחסים ארוכות, ועכשיו אנחנו ביחד כבר עוד 5 שנים, דניאל ואני היום, וכאילו אם יש דבר שהבנתי, שפעם לא הבנתי אותו, שבמערכת יחסים היכולת להשתנות ביחד ולחוד, והיכולת לתקשר עם הבסיס לכל הדבר הזה, שהוא אהבה ומיניות ותשוקה ושותפות ו... הוא הבסיס האמיתי לחברות. וכאילו הגענו לקשר מאוד בוגר, בגיל מאוד מאוד צעיר ברמת ההבנה, עומק, בחיים לא הייתי במערכת יחסים כזו. ולמה אני מספרת את זה? כי עוד פעם, לנו בדור שלנו קשה לייצר מערכות יחסים אינטימיות, אמיתיות, עמוקות. קשה לנו להסתכל בעיניים. אתה ואני מסתכלים בעיניים כבר שעה. זה משהו שאני חושבת שלא עשיתי עם חברה שלי הרבה מאוד זמן. כי אנחנו הולכים ביחד, או עונים בדיוק לטלפון ביחד, או בוואטסאפ ביחד, ופה...
פחות נוכחים.
אני עכשיו איתך, אני שומעת כל מילה, אני מאזינה מקשיבה, לא רק שומעת, כל מילה שיוצאת לך מהפה, וזה משהו ש... בעידן של השכות דעת, והטלפון קופץ, ויש רטט, ויש טלפון, וזה, אתה לא מצליח לעשות את זה. וזה פוגע חבלה אמיתית ביצירת מערכות יחסים אמיתיות ועמוקות. והדרך להבין שאפשר, זה כמו שאמרנו, גם להכיר את עצמנו ולהגיע למקום שלם. לא היא תשלים אותי, לא הוא ישלים אותי, אלא אני שלמה והוא שלם, וביחד זה יוצר דבר מדהים. וגם היכולת להבין שאנחנו משתנים ביחד, ושיש גמישות מחשבתית, ושאין דטרמיניזם, אין רותם זו רותם, ככה היא תהיה.
כן. אז הנה שאלה בשבילך. אז מה את רוצה להיות שתי גדולה?
וואו, הרגע אמרנו לא יודעת. הרגע אמרנו, לא יודעת אם אני רוצה להיות זה.
זו שאלה מתבקשת, נו.
נכון, זו שאלה מתבקשת. אני חושבת שכבר היום אני עושה את מה שאני ארצה לעשות כל חיי, עוד פעם בצורה, באופן כזה או אחר, אבל להשפיע, להוביל אנשים לגרסה הכי טובה של עצמם, ולא כקלישה, לא כיופי זה, לא, כמשהו אמיתי, שאני מרגישה שאנשים יוצאים מתהליך אימון, או מאיזושהי קבוצה, או מאיזה וובינר, וכותבים, וואו, רותם, כאילו, זה גרם לי לחשוב על משהו ש... כאילו, בחיים לא הסתכלתי עליו ככה, בקריירה שלי, או בחיים לא הסתכלתי עליו ככה בזוגיות שלי. ואני לא יכולה להסביר את התחושה, זה ממלא אותי בתחושת סיפוק, גאווה, משמעות, הטבעת חותם, פה, במעט זמן שיש לנו לכדור הארץ, וזה ימשיך להיות מבחינתי כל חיי. אני עושה את זה גם כסחירה, כלומר, גם היום בעבודה שלי, אני מנהלת, אני עובדת עם אנשים, המון שיח על להוציא פרויקטים ולייצר את הדבר הזה שיצא הכי טוב שיש, המשימה, אנשים, כמו בצבא בקיצור, ואני מתה על זה. אז ההטבעת חותם הזו וההשפעה והיכולת שלי להיות רלוונטית עבור אנשים שונים במגוון דיסציפלינות, זה עושה לי, וואו, עולם ומלואו. להגיד לך איך זה בדיוק יהיה כשאני אהיה גדולה, היום זה בדרך של הרצאות, זה בדרך של קורסים, זה בדרך של אימון אישי אחד על אחד. אולי כשאני אהיה גדולה זה יהיה דרך אפליקציה, אני לא יודעת, אבל זה, בכל מיני דרכים זה מגיע.
טוב, הנה משהו שגיליתי עלייך, זה שאת שונאת להצטלם.
נכון.
ובעצם לעשות וידאוים וסרטונים וכל זה, זה קשה לך עכשיו. כשהגענו לכאן אחד, עשינו מיד סלפי, ואת כבר גילית, לימדת אותי כבר שלושה טריקים על הסלפי הזה, ומיד עוד לא עניינת, חיברתי פה את הציוד, ואת כבר עשית כבר סטורי ועניינים, אז כאילו איך זה מתיישב? ואני אגיד לך, יש גם אינטרס אישי שאני שואל את השאלה, כי גם אני כזה.
יפה. אז קודם כל, כן, הרבה אנשים לא יודעים את זה עליי, כאילו הקרובים שלי בטוח יודעים, אבל בוואי נאו והמתאמנים שלי, הם לא יודעים כמה קשה לי, כאילו כמה זה מאתגר עבורי להרים את הטלפון ולצלם את עצמי בסרטון, וכמה פעמים אני מצלמת אותו, וכמה בהתחלה זה קשה לי לעשות את זה. אני עושה את זה משתי סיבות עיקריות. אחד, לצאת מאזור הנוחות, ואני עושה את זה כמו שאתה רואה, עוד אמרת, לפני שהתחלנו את הפרק.
כן, כבר היה סטורי באוויר.
כבר היה סטורי באוויר.
אני רק למצוא את הכפתור של הסטורי, לוקח לי יותר זמן מלצלם.
אבל למה? כי אני מבינה שני דברים. אחד, אם אני מטיפה במרכאות כפולות לאנשים לצאת מאזורי הנוחות, וזה הדבר היחידי שגורם לנו לגדול בסוף, כי קשה להיות באזור הנוח בספה שלי, עם הטלוויזיה, עם הצ'יפס שלי בספה, ולצאת, אתה יודע, ולגדול. זה קשה, אין מה לעשות. צריך לצאת מאזור הנוחות בשביל זה. אז אותי קודם כל זה מזכיר לי כל יום לצאת מאזור הנוחות, בין אם זה בסטורי, ובין אם זה בסרטון, ובין אם זה בתמונה, ובין אם זה בלכתוב פוסט. וזה קשה לי כי אחד, זה בטבעי שלי, בדי-אן-אי שלי, אין לי את המוחצנות הזאת. כלומר, אין לי את ה... תראו מה עשיתי, תראו מי יושב כאן, תראו מה זה, אין לי את זה בטבעי. אני עובדת על זה כדי שזה יהיה נוכח, כי אני מבינה שחלק ממה שאני עושה, הוא להנגיש את זה החוצה. כלומר, זה צריך להיות נוכח, בין אם זה הערך, ובין אם זה הערב שאנחנו בונים, ובין אם זה הקורס המטורף, שבעיניי הוא מדהים, ה-Y+, אז זה חייב להיות נוכח בחוץ, כדי שאנשים יכירו את זה. אז זה כאילו מכריח אותי להתמודד עם האתגר הזה, ובכוונה אני כאילו מציינת את זה כמשהו שהוא מאתגר עבור, כי הרבה אנשים אומרים, אי, לי זה קל כבר, יאללה, מי מחפת לה? כאילו, מה אכפת לה מצלמה, מה אכפת לה? לא, עד היום קשה לי עם זה, עד היום זה לא דבר שאני עושה באלן אלן.
אני תמיד אומר ללקוחות שלי, יותר קרובים, שאם הם רואים איזשהו וידאו שלי שם בחוץ, שיבינו כמה מאמץ זה דרש ממני, כאילו זה כל כך, כאילו אני גם, לא טבעי לי כל התנועה הזאת עם הטלפון ביד, שכאילו...
ותחשוב שאני עוד דור הוואי וזה, כאילו מאתגר עבור, למרות שגדלנו לזה ואנחנו רואים את זה, כי זה אף פעם לא דבר שאהבתי, היה לי אישיוז כזה עם איך שאני ראיתי כשהייתי קטנה וכו'. אז אני פשוט מזכירה לעצמי שזה הוכחה של אימון. אני יכולה להגיד לך שבפעם התשיעית שאני מצלמת סרטון, אז זה נהיה לי הרבה יותר קל. ואז פתאום ביום השלישי או הרביעי או החמישי, שעשיתי לעצמי מעין אתגר כזה של כמה סרטונים ברצף, פתאום בסרטון החמישי לא עשיתי אפילו כמה פעמים, אלא פשוט העליתי אותו ככה, הזיז. אז זה דברים שמוכיחים לי כמה מה שאני עושה בתור מאמנת, הם באמת המהות להתאמן, כאילו לעשות אימון בזה, זה להגדיל את השריר הזה, וזה להיות חזקים יותר בשריר הזה, של להכריח את עצמי, גם אם לא נוח לי לצאת מאזור הנוחות שוב ושוב ושוב.
עוד שאלה שככה עלתה לי מתוך הדברים שכתבת לי לפני השיחה שלנו, זה על פגיעות. מה זו פגיעות בשבילך?
ממש שמחה שאמרת את זה, כי יש לנו פרק בפודקאסט ב-Why Now על זה. פגיעות זה משהו שהיה לי מאוד קשה. Vulnerability, זה מגיע ההרצאה של ברנה בראון, שהיא מדברת בנטפליקס על העוצמה.
הקריאה לא אומץ הסרט נקרא.
בדיוק.
חובה.
חובה, חובה. אני כבר, אתה לא יודע כבר כמה אנשים אני המלצתי עליו, ועשינו על זה פרק שלם בפודקאסט על ברנה בראון ועל ההרצאה הזו, כי אני חושבת ש... מי שרוצה לשמוע את זה קצר, קולע באוזניים, אחלה פרק, פרק 70 ומשהו. אני אגיד את האמת היא שאני, כשהבנתי שבתור ילדה, תחשוב, בתור ילדה, עשיתי מה שבא לי, אמרתי מה שבא לי, כאילו, רצית להיפגש איתי, אמרתי, לא בא לי, וזה היה סבבה, כאילו. ורצית לשחק בחול, או רציתי לצאת איתך, בתור ילדה בכיתה ב', הייתי אומרת לך, ערן, אתה רוצה לצאת איתי? וזה היה עובר סבבה. וככל שעבר הזמן, עטינו על עצמנו מעין שריון, שאני לא אגיד, אני אוהבת אותך הראשונה, אני אחכה עד שהוא יגיד. אני לא אציע לו לצאת עד שהוא יציע. אני לא אגש לרעיון עבודה שגדול עליי, כי אני עלולה לקבל דחייה. אז הדחייה והכישלון, בעצם היא מדברת על זה בהרצאה, ברנה בראון, והיא אומרת שזה בעצם ה-vulnerability, איך שהיא אומרת, זה בעצם להיות בחוץ, כאילו, שתהיה לי את האפשרות להיפגע, כמו מעין חילזון בלי שריון, שהוא נהיה רק חשופית כזה, אז הוא עוד לא נפגע, נכון? הוא עוד לא נרמס.
כן, אבל זה לשים את עצמך במצב הזה שאתה עלול.
בדיוק. המצב הזה שאני עלולה לקבל דחייה, אני עלולים לא לאהוב אותי, אני מרימה את היד בכיתה מול 100 איש, ואנשים לא התחברו למה שאני אמרתי, או יגידו איזה סטומאי. סיטואציה שמאוד קשה להיכנס אליה.
אני חושב שהגדירה את זה לאפשר לעצמך להיות בחוסר ודאות, כשאין לך שליטה בתוצאה או משהו בסגנון הזה.
נכון, שאין לך שליטה, היכולת גם לחוות בכלל. על את הסיטואציה שאתה אחראה עליה, את גבול מסוים, ואז זה כבר לא שלי, כאילו אני לא יודעת מה, איך יקבלו את זה, זה סיטואציה שקשה לכולנו.
אז איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלך? זאת אומרת, כאילו יש איזושהי נקודה שבה זה השתנה שאפשרת לעצמך להיות יותר בפגיעות?
כן. אז חד משמעית, כן. אני יכולה להגיד שהמון שנים, המון שנים, לא אפשרתי לעצמי. מבחינתי זה נחשב חולשה, להיות חשופה, להגיד קשה לי, תמיד ששאלו אותי מה קורה, הכל סבבה. תמיד שאתה כזה, אתה יודע, בבית ספר או המורה או ההורים, זה תמיד הכל טוב. כי אם אני אגיד שקשה או שלא טוב לי, זה כאילו מראה שאני חלשה או דברים בסגנון הזה. לא הייתי מרימה את היד בכיתה, היה לי מאוד קשה להרים את היד. או דברים בסגנון כזה, יושבת מאחורה, מגניבה. קיצור, כל הדברים האלה. והנקודה, אני חושבת שזה... זה, עוד פעם, זה תהליך, כי זה לא קורה ביום. להיות פתאום חשוף לא קורה ביום. אני חושבת שהתהליך הזה קרה עם Why Now בשנתיים האחרונות. בכלל, באמונה שאני יכולה הרבה יותר, בכל תהליך האמון, אז אולי אפילו 4 שנים אחורה בערך. שהתחלתי להבין שיש את אני רותם, ויש את, כאילו, את כל השאר. יש את איך שמפדבקים אותי על אירוע שהיה לי, אם הוא אירוע טוב, או אירוע רע, או הרצאה טובה, או הרצאה לא טובה שעשיתי. זה לא אומר שההרצאה לא טובה שעשיתי, אני לא מרצה טובה. זה לא אומר שהלכתי לצאת עם מישהו.
זה בעצם אומר שאני לא התוצאה שלי.
בדיוק, אני לא התוצאה שלי, ושם התחלתי להיות חשופה יותר. אני יכולה להגיד לך שאפילו, אפילו, ואני אומרת בכוונה אפילו, הצעתי למישהו לצאת, בגיל בוגר, בסדר? כשאת בוגרת זה קשה לעשות דבר כזה לבחורה. ואם שומעות אותי שם נשים, אמנם זה לא הלך, אבל, אבל עצם זה שהרגשתי מספיק חשופה, זה היה לפני, לא יודעת, 5-6 שנים, 7 שנים, אולי אפילו קצת אחרי הצבא, לא זוכרת, וכתבתי לו על פתק, שאני אשמח שנצא, וזה המספר שלי, והוא לא חזר אליי מעולם, ובאותו רגע אמרתי, רותם, איזה אלופה, וואו, כאילו זה משהו שבחיים, בחיים, בחיים לא הייתי עושה, כאילו לא ניגשת, לא, בחיים. וזה, כמו שאמרתי, זה תהליך שעברתי הרבה גם בזכות הצבא, וכאילו לעמוד שם ולהיות חשופה ולעשות הרצאה, אתה יודע, בין אם שואלים אותי ובין אם לא, אני מרצה עכשיו ל-200 איש, כי זה הפלוגה שלי. אז אין ברירה, יש לך שיחת הכנה, שיחת זה, כאילו, אז זה משהו שמאוד מאוד עיצב אותי ללהיות חשופה ולהגיד את האמת שלי, והבאתי תכנים שלי וטבלת הצרכים של מסלו שהייתה פעם, והיום זה קצת 6 הצרכים שאתה, ממש הכנתי חומרים ודברים, אז הבאתי ממש את האמת שלי לשולחן וראיתי איך זה התקבל ו... ולאט לאט נחשפתי, גם אגב הסרטונים וזה שקשה לי לעשות עד היום, אפרופו פגיעות, איזה סתומה, איזה זה, עדיין הדברים האלו אין מה לעשות עוברים בראש, אבל כשהם עוברו בראש אני אומרת רותם אז מעולה, אז עכשיו את חייבת לעשות את זה, כי ככה נלחמים, זה השריר, ככה נלחמים בזה, ככה אני אומרת רותם, את שלמה עם זה? זהו, את אוהבת זה מה שעשית? זהו, בזה זה נגמר. אז אני חושבת שהתהליך שעברתי הוא הרבה מאז הצבא וההתנסויות שחוויתי שהכריחו אותי מול עצמי להגיד, מה שאת עושה זה good enough, כאילו גם אתה עשית הכי טוב, תשתפרי מהפידבק והכל, אבל תהיי חשופה, שימי את עצמך שם. גם Why Now זה היה כאילו קפיצה מטורפת בפגיעות, בלשים את עצמי על השולחן. ממש, עם, כל מה שמספרת לך פה זה כאילו דברים כן. שלא בטוחה אפילו שדיברתי עליהם בפודקאסט שלנו. ב-Why Now, ברמה הזאת. זה
נרצינו, נרצינו אותם.
לגמרי.
אני יכול להגיד מה זווית אישית שלי בהקשר הזה, שגם אני בשנים האחרונות כאילו הבאתי עצמי למקום שאני הרבה 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 יותר מרשה לעצמי להיות במקומות היותר פגיעים. אני חושב שאם אם אני חושב על זה רגע, ואנחנו בטח הפרק הזה, כשהוא ישודר, זה יהיה באזור ה-90 או משהו כזה, פרק 90, אז אם מישהו ילך היום לפרקים הראשונים של, של הפודקאסט עושים שינוי, ויאזין להם, ויאזין לפרקים האחרונים, אני חושב שהוא יראה פער מאוד מאוד גדול במה שאני מרשה לעצמי להביא שם, ואני חושב שזה התהליך ש... לפחות בחוויה אישית שלי, שככל שאתה נמצא בו, אז אתה רואה כאילו שהשד לא נורא, ואתה כאילו אתה שלם, ואז אתה משל עצמך כמו להיפתח ולחשוף עוד קצת ועוד קצת.
זה בדיוק, זה תהליך הריפוי. אני, כן. בגלל זה אמרתי שוויינו עושה בזה קפיצה משמעותית, כי לעשות את הפודקאסט ולדבר על החרדות שלי מכסף, איך התמודדתי וקניתי דירה להשקעה, או להתמודד על, לדבר על החרדות שלי ממה שיגידו, או מאיך שאנשים יחשבו עליי, גם אני הייתי מרצה מאוד, הרבה מאוד שנים. אז why now? ומה שאתה אומר, הפודקאסט, שבדיוק מה שאתה עושה עכשיו, זה איזשהו תהליך ריפוי שאנחנו עוברים, ואם מישהו ייקח משהו מהפרק הזה, זה באמת לעשות את ה...
אז עכשיו חשפת את הסוד. עכשיו הם יודעים.
כולם הולכים לעשות פודקאסט.
לא, אנחנו עושים את הפודקאסט הזה בכלל בשבילנו.
זה בכלל בשביל לרפא את הנפש שלנו.
אנחנו עושים את זה בשביל לרפא את עצמנו.
מי אתם בכלל?
אתם שמאזינים שם, זה בסדר, נחמד, אבל אנחנו עושים את זה בשבילנו.
אבל זה מדויק.
אבל זה גם אמת.
זה מדויק, זה בעצם הבנפיט. כאילו בסוף אתה יוצא מורווח ונזכר מכל הסיטואציה מהרבה מאוד בחינות, אבל אין ספק שלעשות את זה עם עצמך, אני ממליצה לעשות את זה במראה, לא צריך להקים עכשיו פודקאסט במיקרופון בכספים, אבל כן, אני ממליצה בחום, בחום, בחום לעשות את זה, אם אתם לא הולכים לתהליך אימוני, אם אתם לא הולכים לתהליך עם מישהו כדי להכיר את עצמכם ובאמת להיות חשופים, תעשו את זה לבד.
בואי נדבר קצת על, אני יודע, חרטות, ביקורת, כאילו, על הדרך שעשית, על, את יודעת, להיות נאמנה על הדרך שלך, כאילו, קיבלת איזה ביקורת, יש חרטות שאתה מסתכלת אחורה. רבבתי פה שתי שאלות.
כן, גם אני עושה את זה תמיד. עכשיו פתאום אני מניח, זה נשמע בצד השני.
נורא מבלבל. על מה אני צריך לענות עכשיו?
מה אני חרטות, זה ביקורת. לא, אבל אני אגיד שאני חושבת ש... לא, נראה לי שאין לי חרטות על משהו שעשיתי. אני חושבת שבכללי בחיים מאוד זרמתי, כאילו, עם מה שהרגשתי, או הנה, אז הייתי באמצע תואר, זה לא הלך לי, כאילו, שוב, זה הלך סבבה, סיימתי באחלה ממוצע, אבל זה לא הלך לי ברמה הנפשית, אישית, אז הלכתי עם עוד תעודה במקביל, להגיד שאולי מתחרטת, והייתי צריכה לא לסיים את התואר או לא לגשת לו, זה נתן לי דברים אחרים, סביבה, אנשים, יכולות לימוד שלא היו בי ברמה הזאת, אז... אני לא חושבת שאני מתחרטת על משהו, אפרופו מה שאימא שלי שאלה אותי, אני באמת מאמינה שכל דבר שעברתי קשה ככל שיהיה, והיו. זה רק חלק מהדברים שסיפרתי לך, אבל והיו, לא גורמו לי להתחרט על זה, או איזה בסה שאני כאילו בסיטואציה הזאת, אלא באותה נקודה יכול להיות שכן, גם הייתי קטנה וכל מיני סיטואציות, אבל היום אני מבינה שכל הדברים האלה ביגרו אותי, אפשרו לי, נתנו לי כלים, גרמו לי לצמוח, לעוף, ממש, להצמיח כנפיים, אולי חרטה, קשה לקרוא לזה חרטה, זה באמת שלא התחלתי בזה בגיל צעיר יותר. לכאורה התחלתי, אבל במסלול שאמורים לעשות. אז להתחיל מוקדם יותר בתחומים שמעניינים אותי, בתחומי האימון, המודעות, התודעה, חקר המוח, כל המקומות האלה שתמיד עוד רצים לי, אבל זה לא חרטה, כי אני יכולה עוד תמיד לעשות את זה. אז זו לא בדיוק חרטה. ביקורת כן. ביקורת יש המון, כל הזמן. גם עכשיו.
מי?
לפעמים זה ביקורת בלי שאומרים אותה. ביקורת כזאת של מה ואיך אפשר לעזוב עבודה ולמה לרדת לחצי משרה או למה לעשות את הפודקאסט. רגע, אבל יש בזה כסף. כאילו כל מיני דברים כאלה שאתה יודע, אתה שומע את הביקורת צועקת בין המשפטים, כאילו אין מה לעשות. או חברים שכאילו מסתכלים על זה וכזה, אוקיי, סבבה, זה חמוד. מה, כאילו, ומה הלאה? אז כן, יש ביקורות גם לחיוב וגם לשלילה.
אז איך את מקבלת את זה? איך את מול זה?
אני חושבת שבהתחלה זה מאוד עירר אותי, מאוד. אמרתי, אוקיי, אולי אני עושה משהו מוזר מדי, כי בסביבה שלי, אתה יודע, אתה לא יודע, כולם סחירים, כולם הרבה הייטק, הרבה אנשים שכאילו מרוויחים מאוד יפה, בתים מסודרים כאלה וזה, וכאילו מסתכלים עלייך, ואת כזה, אוקיי, מה...
אוף מוזר.
כן, קצת אוף מוזר. היום בוואי נאו, וזה אני מגלה עוד ועוד אנשים כמוני, ועוד אנשים שהם גם עצמאים וגם סחרים, או רק עצמאים, שמתמודדים, כי זה חתיכת התמודדות.
אני חושב שזה, לי זה אחת התובנות המוקדמות יותר בתהליך ההתפתחות שלי, אבל עוד שעזבתי את אינטל, אז אחת התופעות שקרו זה שהסביבת חברים שלי השתנתה מאוד. זאת אומרת, את אמרת את זה קודם בעצמך, שרוב החברים שלך שכירים, אז גם שלי היו כאלה, ואז קרה מהלך שאחד, התווספו לי הרבה מאוד חברים שהם לא שכירים, אוקיי? ושתיים, הקשרים שהיו לי אז מאוד התרופפו עד נעלמו. וזה סייקל שחוזר על עצמו כל כמה שנים, כי ככל שאני עובר תהליך ואני מתפתח, אז הסביבות שלי כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן משתנות. וזה, בפעם הראשונה שזה קורה, זה נורא מפחיד.
נורא.
נורא מאוד מפחיד, כי אתה, זה מפחיד, זה מבאס וכולי. היום אני מבין שזה חלק מהדרך, ואני גם, כשאני מדבר עם לקוחות, אני מכין אותם לדבר הזה, אני אומר להם, הסביבה שלכם הולכת להשתנות. אפשר לכאוב את זה, אפשר להתאבל על זה, כאילו...
אפשר לשמוח מזה, יש סוף סוף.
כן, כן, יש כל מיני, תלוי בסנריים. אבל, ושוב, זה לא ממקום של אני ברוגז ואני לא מדבר עם אנשים יותר, אלא פשוט תחומי העניין כבר לא אותם תחומי העניין. ואני זוכר שיצא לי לשבת באיזשהו מפגש חברים פעם, וככה, כמו רגע לעשות זום אאוט על עצמי, כי לדעת מישהו שמסתכל מלמעלה על הסיטואציה, ואמרתי, משעמם לי פה. נורא משעמם לי כאן כרגע. לא בא לי על השיחה הזאת, כאילו, את יודעת כזה? אני רשת מזדהה. אתם לא, אני אתאר לכם, רותם פה קרואה עכשיו מצחוק. אז אני אמשיך לדבר עוד שהייתי רגע. אז זה היה לי כזה רגע, הבנתי.
מעניין, חדש.
כן, אני כבר כנראה לא בסביבה, כנראה המפגשים האלה כבר לא עושים לי טוב.
הם כבר לא מעניינים אותי, או הם כבר לא רלוונטיים לי, או אני כבר, המוח שלי רץ על 200 בדברים אחרים שהייתי רוצה לדעת, לשאול, לדבר עליהם, כאילו לנהל בהם איזשהו סיום מוחות.
השיחות הם כאילו נורא בנאליות עבורי של כאילו, אוקיי, אז כמה אפשר לדבר על הטיול המגניבו שעשינו כשהיינו בני 18? אוקיי, בסדר, אנחנו בני 40 עוד מעט, כאילו, מה, what the fuck, כאילו, עברנו, בוא נדבר רגע, וכשאפשר לדבר על העתיד, כאילו, לפחות לא על העתיד במובן שמעניין אותי, כאילו, תדעת, אני לא מעניין אותי עכשיו אם ביבי ינצח או ביבי יפסיד, זה לא כזה, לא עתיד כזה.
כן.
אלא, כאילו, מה החלומות שלך, מה השאיפות שלך, מה בא לך לקדם בעולם, מי בא לך להיות, כאילו, כזה, וזה לא היו השיחות.
וזה לא היה שיחות.
זה לא היה שיחות. אז זה שיימם אותי.
אני ממש יכולה להבין, אני צחקתי כי אני מזדהה, אני מכירה את זה. יש לי חברים שאני מאוהבת בהם קשות וכיף לי איתם, והשיח הוא אחר לגמרי, ויש לי שיח עם האנשים החדשים שנמצאים בחיים שלי, שהם כזה מלא מוטיבציה ושאפתנות, ולאן בא לנו, ומי אני רוצה להיות, ואיזה מין אדם בא לי, ומה חשוב לי, ואיזה מודעות חשוב לי לייצר. וזה שיח שגם יש לי עם בן זוג שלי, שבחיים לא ניהלתי בזוגיות שיח כזה בכלל. אז אני הכי מבינה את זה, מה קורה ברגע הזה שמדברים על ההעלאה שקיבלתי, או על זה שהיה לי, או על זה עם הבוס בעבודה, ו... ואני, תמיד זה מעניין אותי, כי זה אנשים שיקרים לי, אז מעניין אותי מה הם חווים, אבל השיחה, כמו שאמרת, אתה מאוד קמע ומחכה לשיחה הזאת.
למשהו אחר.
בדיוק. במה שמעניין אותי, בסיום מוחות של מה שקרה, ולא הצליח לך, למה לא הצליח, להבין את ה-DNA של מה שקרה, של ההתאוששות שחווית ממשבר, כאילו דברים שאני מתעניינת ומחכה כזה, צמאה לשמוע אותם, או עם המתאמנים שלי שהזמן טס, ואני כאילו אומרת, יואו, נגמרה שעה שיט, כאילו מה, או דברים כאלה. אז כן, אני מבינה ממש, וזה גם משהו שמעיד עליך כבן אדם, אז הרבה פעמים אני אומרת, גם למתאמנים או בפודקאסט, אם אתם מרגישים שמשהו, כאילו שהגוף מעוטט לכם, או שהראש מעוטט לכם, שכאילו זה לא זה.
כן, תקשיבו.
תקשיבו, כאילו עוד לא יודע מה לעשות, ולא צריך לעשות שינויים חדים, אני הכי לא מאמינה בשינויים חדים, אני הכי לא מאמינה בכאילו שיפטינג מאוד מהיר, אבל תעשו משהו. אז לגמרי.
מה גורם לך לקום בבוקר? מה מאיר אותך בבוקר? לא השעון המעורר?
לא. אני חושבת שהעשייה שלי, אולי לפעמים זה איזושהי תלות במה שאני עושה, כאיזשהו ממריץ או אנרג'ייזר כזה, אבל העשייה שלי, לענות למישהי ששלחה איזושהי תגובה על משהו אישי שהיא עוברת, סתם מישהי ששלחה או מישהו ששלח בפייסבוק או באינסטגרם, זה נותן לי תחושת, וואי, אוף, אני יוצאת קלישאתית, זה לא מה שאני מתכוונת. כאילו, אתה מבין אותי בצורה שאנשים אחרים לא, אבל... כאילו, וזה מגניב שאני מדברת עם מישהו שמבין אותי ברמות האלה, כי לא הרבה מבינים אותי ברמות האלו. זה מעין תחושה שאני, כאילו, מאתגר לי, כן. מורכב לי לעשות הכל ביחד, כן. אני עמוסה, ניהול אנרגיה, ניהול זמן מאתגר, כן. אבל הדבר הזה שגורם לי לקום בבוקר, שהיום קמתי, כאילו, טסתי מהמיטה היום, כאילו, זה לא... טסתי מהמיטה, אני הקלטתי היום 4 פרקים בוויינאפ, פרק עם ערן שטרן, ואני כאילו מתרגשת מהיום הזה, ואני אומרת, וואי, כאילו, אני מתחתנת ביום שני, ואני כזה, ביום הזה, זה מה שחשוב לי עכשיו.
יום שני החתונה?
כן.
וואו.
אתה מבין? וזה מה שחשוב לי עכשיו, כי באמת כיף לי, כאילו, אני פה, ואני אומרת, יו, לא יאומן שאני כאן, וזה מה שאני עושה.
טוב, שהפרק הזה ישודר, את כבר תהיה אישה נשואה.
לא נשואה כדת וכדין, אבל בסדר.
אפרופו מסגרות.
כן. אז כן, התשוקה הזאת, מה שגורם לקום בבוקר, זה לעשות את מה שאני אוהבת, וזה משהו שלא היה לי ברמות האלו. שוב, אמרתי, תמיד עשיתי דברים שהם האזור שלי, בסדר? המנטובי שלי, תמיד הייתי באזורים האלו. אבל היום אני עושה את זה באופן הכי מדויק, שפחות אני חוויתי את עצמי עד היום, וזה מאיר אותי, זה נותן לי מוטיבציה. כן, לפעמים אני, אתה יודע, אתה רוצה את המנוחה שלך, אתה רוצה שנייה להניח את הטלפון בצד ואת כל הדברים, ואת כל העסקים המתאמנים הזה, אבל אני חושבת שלעשות מה שאתה אוהב זה פשוט מעריך חיים.
אני לגמרי מסכים.
זה, תראה איזה צעיר אתה נראה. כאילו, אתם לא רואים את ערן, אבל כאילו, מה שאני פגשתי אותו כשאנחנו ראיינו אותו בפודקאסט, שהיה איתו פרק מדהים, היה איתך פרק מעולה, וקיבלנו עליו מלא פידבקים מצוינים. אתה כאילו נראה צעיר יותר באיזה כמה שנים.
אמרתי לך שחוזרים לגיל 16.
לא, זה מבחינתי זה מדהים, ותראה מה זה כשאתה עושה את מה שאתה אוהב. מעניין אבל אם היית ככה גם בהייטק. בתקופה.
בתקופות. בתקופות מסוימות כן. השנים הראשונות שלי באינטל היו מדהימות. כאילו, אני עפתי שם, אני התפתחתי בטירוף, אני נורא אהבתי את מה שעשיתי, אני הרגשתי שאני עושה דברים משמעות, אני עפתי שם, לגמרי, לגמרי, לגמרי. בסוף זה כבר היה, כבר הגעתי לפרקים המתסכלים והמשעממים והמבאסים, כן. אבל התחלה הייתה מדהימה.
מעניין.
בכלל, אני חושב שהרבה ממי שאני היום זה בזכות התשע שנים שביליתי באינטל. ואני אומר ביליתי, כי באמת ביליתי. כי זה, אני חושב שזה אפשר להתנסויות שלא בטוח שבהרבה מקומות אחרים הייתי יכול לחוות את אותן התנסויות. אני נשתף תוך משהו, לא חושב שאני פעם סיפרתי אותו פה, אבל כשסיימתי את הלימודים, כל התקופה שלי כסטודנט עבדתי, לאחים שלי יש חברה, ועבדתי שם כמשרד סטודנט, הייתי אחראי על המחשוב שם בחברה, והייתי בונה עם כל מיני מערכות מידע ודברים מהסוג הזה. ובאופן מאוד טבעי, כשסיימתי את הלימודים, אז יכולתי להמשיך לעבוד שם במשרה מלאה. והאמת שלא התראיינתי, לא הגשתי מעמוד, הגשתי עם סיום הלימודים שלי שלוש קורות חיים, אוקיי? אחת הייתה לאינטל, אחת הייתה עוד איזושהי חברת הייטק במרכז, ואחת הייתה עוד איזושהי חברת תוכנה בדרום. קיבלתי שתי הצעות מהחברת תוכנה בדרום ומאינטל. החברה בדרום זה היה מזכורת די מעליבה, אז אני פסלתי מיד, ואז הגיעה הצעה מאינטל, והתייעצתי עם אחי הגדול, כאילו, אמרתי לו, כי אמרתי, אוקיי, אני יודע שאני יכול להמשיך לעבוד פה, ויש לי כאן הצעה מאינטל. אז הוא אמר לי, אני חושב שזה הצעה מאוד טובה, הוא אמר לי, תשמע לי, פה תמיד תוכל לחזור.
תודה.
וזה היה מאוד נכון, אני חושב שבאמת מה שהתאפשר לי שם באינטל, תחשיב, אני אחרי שנתיים באינטל כבר ניהלתי עובדים, כאילו עכשיו אני מדבר איתך מישהו שלא היה לו את ה, לא ניהל בצבא, שום אף אחד, לא הייתי ראש גד בצופים, ופתאום אחרי שנתיים אני כבר מנהל עובדים, ופתאום יש לי תקציב של שנתי של איזה $1.5 מיליון שאני מנהל, ואני מנהל איזה 15 עובדים. זה חוויות שמאוד מאוד פיתחו אותי כבן אדם, התמודדויות כאילו מאוד מאוד משמעותיות. פתאום אחר כך אני מנהל איזו פעילות בינלאומית של אינטל, אני צריך פתאום לשכנע מנהלים בכירים בכל מיני, תדעת, בקורפורט האמריקאי המרובה, אני צריך כאילו לשכנע אותם למה הישראלי המטורלל מישראל צודק והם טועים, כל מיני דברים כאלה. זה היו לי מלחמות מאוד מאוד, מאוד פוליטיקה ארגונית מאוד מאתגרת שהתנסיתי בה, זה אז פתאום למדתי איך להשפיע ואיך לשכנע ואיך עושים לובינג מאחורי הקלעים, שאתה מגיע לישיבה, אז כבר ההחלטה סגורה.
יפה.
כאילו, המון 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 דברים כאלה, ופתאום למדתי לעזר, כאילו, אני תמיד אומר שהמנטורית הראשונה שלי זו הייתה המנהלת שגייסתי לאינטל, נירית כהן, שגם איתה יש פה פרק בפודקאסט הזה. אז פתאום לעזר, כאילו, במנטור חיצוני, זאת אומרת, גם הרבה אחרי שהיא כבר לא ניהלה אותי, כל הקריירה שלי באינטל, היא תמיד הייתה מישהי שחזרתי להתייעץ איתה בנקודות קריירה משמעותיות. אז למדתי המון 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 מהתקופה הזאת, כל העניין של תהליכי עבודה וניהול פרויקטים והשגת מטרות, כאילו זה הרבה 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 בזכות החוויות שחוויתי שם, אז אני לא מצטער על זה לרגע, כן, אבל, ורוב התקופה הייתה מאוד מאוד מהנה עבורי.
איזה מדהים זה לשמוע את זה מהצד, אפרופו מה שדיברנו עליו, שאין חרטות, זה פשוט כן. גיליתי את זה כשהייתי צריך לגלות את זה, את זה שמתאים לי משהו אחר.
לגמרי, לגמרי. טוב, השאלה שאת בטוח מכירה. אם הייתי יכול לארגן לך שאלת חוץ לדנה, את רוצה להשלים את השאלה ואז לענות עליה?
תשלים, תשלים.
אני אשלים. אם הייתי יכול לארגן לך שאלת חולצות ענק במרכז העולם, שכל אחד בעולם יכול להסתכל ולראות מה כתוב בו, מה היית כותבת עליו?
וואי, איזה קטע זה, כששואלים את זה, זה הרבה יותר קל מאשר כשצריך לענות על זה. או מה הטיפ האחד? השאלה אם אתה מתכוון פה לשלט חוצות, כאילו מה המסר?
בסוף זה מביא איזשהו מסר, אבל את יודעת, זה לא חייב להיות מקצועי, זה בכלל חיים, תפיסת עולם שלך, מה שזה לא יהיה. כאילו מה היית רוצה להשאיר אחרייך? מה היה חשוב לך שנגיד לעולם?
נראה לי שיותר מהכל, כאילו זה, נראה לי מה שליווה אותי כל החיים, זה הפחד לטעות. הפחד שלא יהיה לי, הפחד שיחשבו שאני לא טובה, הפחד מכסף. ונראה לי שהמסר שאני היום עובדת עליו יום יום ומעבירה אותו הלאה, זה פשוט לעשות, להיות אתה ולטעות, ולתת לעצמך את ה... לתת לעצמך את המקום להיות אתה. כאילו, אני שנים לא הייתי אני. ונראה לי שקשה להבין את זה. אני שנים לא הייתי אני באמת. הייתי מה שצריך להיות, וריציתי, ומה שאמורים לעשות. ואני ממש, ואני עדיין לא שם, אגב, עד הסוף. זה למה זה יכול להיות שזה המסר שלי, כי זה משהו שאני עובדת עליו, מתאמנת עליו שנים. להיות אני באמת, אני אמרתי לבן זוג שלי, שזה הבן זוג שיש לי היום, דניאל, שזו פעם ראשונה שאני אני, כאילו, לחלוטין. אז המסר שלי זה באמת למצוא את הסביבה ואת האנשים האלו שמאפשרים לכם להיות אתם ולהמשיך לתרגל את זה, כי אני יכולה להגיד שזה שינה את חיי. זה שינה את חיי. אני עשיתי בשנה וחצי האחרונות דברים שלא חשבתי שאני בחיים שלי, לא חשבתי שאני אעשה. אני לא מאלה שהיו להם חלום לפתוח עסק, ממש לא, זה אפילו לא עניין אותי אחרי שראיתי את העסק בבית מתרסק. אני לא מאלה שחלמתי לקנות דירה. לא, חלמתי שיהיה לי כסף, יהיה בסדר, אבל לעולם לא דמיינתי שאני לפני גיל 30 אקנה דירה. אקנה דירה להשקעה.
חבר'ה, שימו לב, היא לא אמרה דירה לגור בה, היא אמרה דירה להשקעה.
נכון, דירה להשקעה.
ניואנס חשוב.
בדיוק. אני לעולם לא חשבתי, כאילו כל הדברים האלו שאני, הלוואי, המסר שלי לעולם, למתאמנים, ל-Why Now, לפודקאסט, זה פשוט להגשים עכשיו, זה לתת לעצמי לטעות, לתת לעצמי ליפול, להיות חשופה, להיפגע, דברים שאנחנו עושים שריון כל כך הרבה זמן, ועוד יותר קשה, ככל שהשנים עוברות, יותר קשה להוריד אותו, לקלף אותו, להשיל אותו מעלינו. אז אני מאוד מקווה שאני כך גם מגדל את ילדיי, ממש עם המסר הזה, שכמו שאתה אמרת, לכו, תטעו, תתנסו, תהיו אתם, כי זה כל כך קשה, פשוט לא מלמדים אותנו להיות אנחנו אף פעם.
ההפך, מלמדים אותנו איך לא להיות אנחנו.
איך לא להיות אנחנו, תהיה מצטיין כמו החבר שלך.
בדיוק.
תלך ללמוד, בדיוק, לך תהיה קונפורמיסט. למה את לא יכולה ללמוד כמו כולם? למה אתה לא יכול לעשות צבא כמו כולם?
כי אני לא כמו כולם.
כי אני לא כמו כולם.
זו התשובה הכי נכונה.
ועד היום זה מאתגר אותי, שתבין, אני מדברת איתך על זה בפתיחות מלאה, וכאילו עד היום זה דבר שמאתגר אותי.
כי זה קשה, הסביבה מאוד מקשה לנו בהקשר הזה.
גם אני על עצמי.
נכון, לא, כי זה אכן מוטבע בנו.
נכון, אז זה לגמרי המסר שאני רוצה להטמיע בי ובסביבה שלי ובאנשים שלי ובמשפחה שלי.
טוב, יש משהו שהייתי צריך לשאול אותך ולא שאלתי?
מה שלומי? סתם.
מה שלומך? מתחתנת ביום שני, נו מה יכול להיות שלומך? אתה מתרגשות סי.
מתרגשות סי, אבל אני בעננים, אני באמת קורנת כי כיף לי, כיף לי להיות פה איתך וכיף לי, ממש, כאילו אי אפשר לזייף את זה.
לא, אי אפשר לזייף את זה.
זה עובר דרך המיקרופון, דרך התחושות, אני באמת שמחה ממה שאני עושה, אני מרגישה שגם אם מאתגר לפעמים וישנים קצת לפעמים, ולפעמים זה לא באיזון כמו שהייתי רוצה החיים שלי והכל, אבל אני באמת מודה יום יום, מודה לך גם שהזמנת אותי לכאן, וזה לא מובן מאליו מבחינתי בכלל. בטח אנשים כמוך שאני מאחלת לעצמי שיהיו יותר ויותר בסביבה שלי. וזהו, ותודה.
יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
אני שאלתי אותך מלא שאלות בפודקאסט נכון. שלי, אבל הייתי רוצה לשאול אותך, האם אתה חווה, כאילו את מה שעכשיו אני אמרתי כדור הוואי, האם אתה חווה את זה על הרבה אנשים מדור הוואי, את המצוקות של מי אני, של שפע, של איך מתמודדים.
לגמרי, בטח. בעיקר, כאילו, שוב, דור הוואי זה רחב, אמרנו 20-40. אז השאלות הן כמובן בכל גיל יהיו טיפה אחרות, כי בגיל 20 זה באמת שאלות של, אוקיי, אז מה אני עושה עם החיים שלי, ואני לוקח אותם מכאן, ובגיל 40 זה כאילו אותה שאלה, אבל זה אחרת, אבל מה אני עושה עם החיים שלי, אני לוקח אותם מכאן, זה כאילו ציפת את הניואנס.
יפה.
זה כאילו אותם שאלות, אבל עם אחרת.
יפה.
אז לגמרי, אני חושב שזה קודם כל, זה שאלות מאוד מאוד חשובות, ואני חושב שבאמת מה שאני מנסה ככה לומר לאנשים, זה באמת להגיד, תקשיבו, אין פה איזשהו מסלול נכון. יש מסלול שהוא נכון עבורכם. וכמו שאמרנו לפני כמה רגעים, זה מאוד קשה כשאנחנו באים מחינוך ומסביבה ומתרבות שכל כך מתכנתת אותנו בלהיות בדבר מאוד מסוים וספציפי שהוא הלכאורה הנכון. ואני חושב שזה זה, זה האתגר הגדול שאני פוגש אצל הרבה הרבה מאוד אנשים, הרבה לקוחות שאנחנו עובדים איתם. ואני חושב שאחד הדברים המשמעותיים שאנחנו מעניקים להם בסוף זה באמת את הרגע, את הלגיטימציה שהם מקבלים לחשוב אחרת מאיך שהעולם חושב שהם צריכים לחשוב.
וואו, איזה יפה זה.
אוקיי, אני עכשיו מדבר איתך ותיום הבנתי מה אנחנו עושים.
וואו, תכתוב את זה. וואו, תקשיב, זה היה מהמם, הלגיטימציה שאתה יכול לחשוב אחרת. זה מהמם, כי זה בדיוק זה.
כן, זה בדיוק הדבר הזה, כי זה נותן להם רגע איזשהו, רגע להגיד, אוקיי, אני לא, אני בסדר. אני לא יוצא דופן, אני לא חריג, זאת אומרת, אני כן, אבל זה בסדר להיות יוצא דופן, בסדר להיות חריג מהחשיבה הרגילה. אני רגע, זה בדיוק למה שאמרת קודם, של להיות עצמך, להיות עצמך. זה המקום הזה, אנחנו נותנים להם לגיטימציה להיות הם עצמם. והדרך לשם היא מורכבת, היא מורכבת, כי אנחנו אנשים, אתה ממש רואה איך יש חלק בתוך הזהות שלהם שנלחם על להישאר אותו דבר, מול חלק אחר שרוצה רגע להיות הוא עצמו, כמו שבאמת בצורה הטבעית והאמיתית והמקורית שלו. וזה שני קולות ושני כוחות מאוד חזקים שיש בתוך הבן אדם, ואתה רואה אותם, את המאבק הזה בתוכם. זה גם, את יודעת, אני מדבר עליהם, אבל זה אותו דבר גם על עצמי, כן? זה מאבק, אולי אחד המאבקי איתנים הגדולים, ו... אז אנחנו נותנים להם את הלגיטימציה, בן אדם מקבל את הלגיטימציה רגע להיות הוא עצמו, ולהיות רגע בסדר עם זה שהוא חושב אחרת מאיך שהקונספציה החברתית, תרבותית, סביבתית מחזיקה אותה, אז הוא פתאום מקבל רגע ביטחון בדרך שלו, הוא מקבל ביטחון באמת שלו, ברצונות שלו, בצרכים שלו, מקבלים לגיטימציה פתאום, אוקיי? זה משהו שהוא בעיניי, הוא דרמטי בחיים כשבן אדם מקבל את המקום הזה.
נכון, זה פרייסלס.
מקום להיות עצמו, אין מחיר לזה, אני מסכים.
אין מחיר לזה.
כן.
אנחנו, כמו שאמרת, כי זה, נראה לי שזה שני הצרכים שמתנגשים בין שייכות, להיות שייך, להיות קונפורמיסטי, להיות במסלול של כולם, לעשות את הטיול אחרי צבא שכולם עושים, את התואר, לבין הצורך שעומד מנגד, שזה נכון. להיות ייחודי, ולהיות עם הטביעת אצבע שלי, שהיא רק שלי.
נכון.
ועם הקול שלי שהוא רק שלי, וההתנגשות ביניהם, בין שני הצרכים שהיא מאוד חזקה, כי אנחנו חיות חברתיות. זה קשה, זה קשה. אתה עושה עבודת קודש, לדעתי, זה קשה.
כן, מאוד קשה. טוב, מי שרוצה ליצור קשר, להתחבר לעשייה שלך, שלכם, מה, איך הכי קל לעשות את זה?
כמו שאמרת, דרך גוגל, להיכנס לפייסבוק, לאינסטגרם, ליוטיוב, לטוויטר, סליחה, טוויטר עוד לא, סליחה. זה כבר רץ לי. ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יש לנו פודקאסט בשם Why Now, דור ה-Y, ולמה עכשיו? כי עכשיו באמת זה הזמן, בדיוק כמו שאמרנו, יותר קל עכשיו לעבוד על הדברים האלה, מאשר בגיל 40-50, אתה בטוח חווה את זה.
לגמרי.
אז זה הזמן, לא אחר כך, ולא כשיהיה לי, ולא כשיהיה לי ילדים, ולא כשיהיה לי כסף, כשאני מבוסס, כשאני אצליח.
לא someday.
ממש עכשיו, לעשות את הדבר הזה, למה Why Now, ויש לנו גם את הפודקאסט, וגם את הערבים על הבר, שאנחנו עושים עם בירות וצ'ייסרים.
ערבים מגניבים על הבר.
ערבים מגניבים על הבר, עם תוכן, פעם על ידע כלכלי, ופעם על ידע בעולמות ההתפתחות אישית ומודעות, ומהדברים שאנחנו, אתה ואני דיברנו כאן היום, ואנחנו מביאים מוראיינים כמוך, אנשים מדהימים באמת, שעשו כברת דרך, ומקצרים לנו כל כך, כל כך את הקומת הלמידה. אני סוגדת לאנשים האלה שבאמת מקצרים לנו את הקומת הלמידה, ואז, כמו שאמרתי לך, אני חווה את זה על בשרם של אחרים, במקום לעבור את הכל על עצמי, כי זה יותר, זה מקל עלינו, אנחנו יכולים לקצר שם. אז אנחנו עושים את זה בפודקאסט ובערבים על הבר וב-Y פלוס, שזה בעצם תוכנית הדגל שלנו, של התפתחות אישית וכלכלית, קבוצה סגורה, אפרופו סביבה שדיברנו עליה, וכמה היא משמעותית, ולוקחים את כל הקבוצה יד ביד, ומייצרים את הסביבה הזאת, ואת הלגיטימציה ואת היכולת, כל אחד מציב לעצמו מטרות, ויש מטרות אישיות וקבוצתיות, ואיתם רצים ביחד עם מומחים. אז אנחנו ממש אוהבים את מה שאנחנו עושים, ואתם מוזמנים למצוא אותנו בכל האפליקציות, בפייסבוק, באינסטגרם, כמו שאמרתי. יוטיוב, ספוטיפיי וכולי. אפילו טיק טוק, אתה יודע?
וואלה.
מה, לאחרונה אפילו טיק טוק נכנס לתמונה. מודה שאנחנו עוד לא חזקים בהכל, אבל מי שיש שם שומע אותנו וחושב שהוא יכול לעשות את מה ש... את החלום, לקחת את הפודקאסט ולהפוך אותו גם לאינסטגרם, גם ליוטיוב וגם לפייסבוק, אני אתן לו באמת כמה שהוא רוצה, רק שיבוא.
גדול.
זהו.
טוב, רותם, היה לי כיף גדול. באמת מקסימה.
היה לי מדהים. באנרגיה כאילו, וואו, אני באנרגיה סי, והיה לי מדהים.
ממש 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 נהניתי, ובאמת תודה שבאת. נאחל לך הרבה מאוד מזל טוב.
תודה.
ובעיקר שתדעו להמשיך להתפתח ביחד, אולי זה הכי מדויק שאפשר להגיד.
אמן ואמן, אומרת את זה מתחת לחופה, אני אומרת קרדיט לאיראן. בפרק, גלינו על זה.
אז תודה.
תודה רבה.
יאללה ביי.
ביי.
זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא אותו באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback@eranstern.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/eranfanpage. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושילחו להם את הפרק. במילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך ולא את מה שנוח כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתאום השיחה ייכנסו לאתר eranstern.co.il/doingchange ושוב eranstern.co.il/doingchange. אני אירן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.